עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו ואריה מליניאק.
ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום שלישי, העורך סער פלסנר, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס, אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5, גלעד בלום, בדיגיטל, דוד זבולוני, רעות מתיתיהו ארגון ושני רומנו. רק נציין, לפני שאנחנו נכנסים לטלטלה הגדולה של הכדורגל הישראלי, שלושה משחקים היום במסגרת שמינית גמר גביע המדינה, ברגעים אלה, הפועל נוף הגליל מול הפועל ראשון לציון, ב-7, מכבי נתניה, הפועל ירושלים, 7:30, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה, שלוש המנצחות מצטרפות למכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל פתח תקווה, הפועל באר שבע והפועל קריית שמונה, כל השמונה, הגרלת גביע המדינה, יום חמישי בצהריים, וכבר אנחנו אומרים, ערב טוב לשינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל.
ערב טוב לכם ולמאזינים.
מר פרימו, אני יושב מולך.
אבל בפתיח אמרו משה פרימו ואריה מליניאק.
אוקיי.
לא, חס וחלילה, אני לא מזלזל, לא. ובגלל ששר הלחיץ אותי ואמר לפנות ישר...
שינו אדם מכובד.
ארי, אתה יותר מכובד ממני, ארי. חס ושלום, שלא תיקח את זה לשום מקום. חלילה וחס. אז שינו, השאלה הראשונה, אמרתי את המילה טלטלה. אתה כיושב ראש ההתאחדות מרגיש ב-24 שעות האחרונות, בעקבות הפחתת הנקודות לביתר ומכבי חיפה, שאכן יש טלטלה בהתאחדות?
קודם כל אני שמח לשמוע את אריה.
בטח.
תודה שינו.
דבר שני, אני לא חושב שיש טלטלה, אבל אני חושב שבאמת יש, אתה יודע, תחושה לא פשוטה ולא נעימה. אף אחד מאיתנו לא רוצה שתוצאות יקבעו בשולחן הירוק ולא במגרש הירוק. אבל לצערנו אנחנו עומדים כרגע באיזשהו חבלי לידה של שינויים שביצענו. ואנחנו מרגישים אותם בצורה לא עשינו. אני מקווה שהדברים ישתנו בצורה טובה ונכונה לטובת הספורט ולטובת הכדורגל.
שינו, תראה, כשאני, לפני שאני הולך לעשות משהו, אני קודם כל קובע מטרה. ואני רוצה לראות אם מה שאני עושה מוביל אותי למטרה. אתה יכול להסביר לי בשביל מה שינו תקנון בהתאחדות לכדורגל?
בוודאי, אני אסביר. אני חושב שראינו... קודם כל בוא נתחיל שהפחתת נקודות היו גם בשנים האחרונות, גם בשנים הקודמות, לפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, קבוצות ירדו ליגה על הפחתת נקודות, זה דברים שהיו, לא משהו שנגענו בהם, להפך, אנחנו צמצמנו את האופציה להפחית נקודות, ומה שעשינו עוד רצינו, לשנות את מנעד הענישה, אמרנו לא עוד משחקים ללא קהל, לא עוד משחקים, משחקי רדיוס, ולא עוד סגירת יציאים, מה ששמענו את רחשי הציבור, שמענו את הקהל, שמענו את התקשורת, צועקים השכם והערב, הפסיקו את האנישה הקולקטיבית. אז הלכנו לכיוון הזה, אני אמרתי, אני לא מאמין במשחקים ללא קהל. קרה שבשינוי תקנון שעשינו, היו אנשים על תנאי, ובאנשים על תנאי שהיו, היו שם הפחתת נקודות. לצערי הרב, כל עונש כרגע של אבוקות, של אבוקות, או של פירוטכניקה, או של מה שנקרא...
מסיבות מחמירות.
מסיבות מחמירות, מה שאנחנו קוראים להם. של הפחתת נקודה או נקודות שיש להם על תנאי. לא לזה התכוונו, לא לזה פיללנו, לא לזה אנחנו רוצים. ולכן הקבוצות מערערות וההתאחדות גם מצטרפת לערעור שלהם. כי באמת לא לזה התכוונו. לא התכוונו שירדו נקודות לכל הקבוצות בצורה כזאת.
לא, לא.
ואני גם מקווה מאוד, ואני מקווה מאוד שבית הדין...
אין בעיה, אני לא יורד לפרטים, זה נשמע כמו סיפור שאתה מתחיל מהאמצע. הרי בסופו של דבר, אתה מדבר על ענישה קולקטיבית שהיא לא הוגנת, הכל ידוע, הכל בסדר. החליטו לעשות תקנון עם שינויים. אני לא מתווכח גם על איזה שינויים. מה הייתה המטרה? בסוף, למה אתם מצפים?
אם השינוי בענישה, אחד, האלימות תפחת, שתיים. ובסוף, בסוף, בסוף, זה מה שאנחנו רוצים. אני מאמין שאנחנו בדרך הנכונה, דרך אגב, אם תסתכל אחורה, לחמישה שבועות האחרונים, סליחה, מכבי תל אביב, למשל, לא הגיע פעם אחת לבית הדין. תל אביב, לא הגיע לבית הדין. מכבי חיפה הולך ויורד. ביתר ירושלים הולך ויורד. אנחנו רואים ירידה חדה בהגעה לבתי הדין, בעקבות פירוטכניקה, ירידה אדירה בקירות גזעניות, בעקבות הנישה החדשה שעשינו. אנחנו צריכים קצת סבלנות ואורך רוח. בואו, אנחנו סך הכל כחודשיים אחרי השינויים, צריך להבין אותם, צריך להפנים אותם, צריך להקל ולאבד אותם בצורה טובה. אני באמת באמת מאמין שזה הדרך הנכונה להוביל את זה, שבסוף יהיה לנו סדיונים נעים להגיע, אנחנו לא נשמע קריאות גזעניות, אנחנו לא נראה אבוקות ואנחנו לא נראה פירוטכניקה, שהיא
אסורה
בחוק.
אבל אני רוצה להקשות עליך על מה שהוחלט היום בהתאחדות לכדורגל, כמו שאתה אומר, לא לזה פיללנו, לא חשבנו שכל כך הרבה קבוצות יורידו. מה שקרה, עכשיו ההתאחדות לכדורגל, זאתי שקבעה את הפסיקה החדשה, או זאת שקבעה את התקנון החדש, הולכת להצטרף לערעור של ביתר ירושלים ומכבי חיפה. ואני שואל אותך, האם זה לא פה קנייה? כי זה בפירוש קנייה.
להפך, ממש לא, אני לא מסכים את הפרימו. ממש לא קנייה, להפך, קודם כל אנחנו נכנעים לכלום. עובדה שאני ממשיך בדרך שלי, ואני אומר, אנחנו נמשיך באותה צורה ולא נשנה, ולא נחזור אחורה. אני בא ואומר, אני כן בא ואומר, רגע, שנייה, לא התכוונו לזה, ויש פה פירוש לא נכון של דברים שעשינו בעקבות העונשים על תנאי. שאנחנו בעונשים על תנאי של העבר, אפשרנו לבתי הדין להיות גמישים עם ההחלטות שלהם, ולא לנעול אותם, שהם הלכו לכיוון של מיד הפחתת נקודה, אנחנו רבותיי, זה לא מה שאנחנו רוצים,
כן.
אנחנו מבינים את תחושות הקבוצות והציבור, אנחנו מצטרפים לזה, ואנחנו מקווים שבית הדין יקשיב ויקבל את עמדתנו, את עמדתם ואת עמדתנו. כמובן, אתה יודע, אנחנו לא יכולים להחליט, ואנחנו לא יכולים, אתה יודע, שאלו אותי אתמול בלילה, למה אני לא נותן חנינה? אין לי סמכות לתת חנינה, אני לא יכול לתת חנינה, ואנחנו גם לא נעשה את זה. אנחנו פועלים על פי חוק, על פי דין, תקלרים שהם כתובים, שהם נכונים, ואני יכול להגיד לך שמה שנעשה זה ברשות גם מנסים ליישר שיהיו כללים קבועים לכולם, שלא יהיה איפה ואיפה, בתביעות או בהתנהלות של בתי הדין.
תשמע, שינו, המשפט הכי חשוב שאמרת עד עכשיו, שכבר רואים סימנים ראשונים של ירידה באלימות. אני אגיד לך, אני לא רואה את זה, אני גם לא הולך למגרשים במצבי וכן הלאה. אבל אני את המצב אני מכיר. אנחנו מדברים פה הכל ביחד, כל הקבוצות, כמה אלפי חוליגנים שהמשטרה יודעת גם את השמות וגם את הכתובות שלהם, ואת כל הלוליינות הזאת המשפטית וועדות וכן הלאה עושים מכיוון שהמשטרה, לא יודע למה, מתעקשת לא ללכת לשלוף אותם מהבתים ולהעיף אותם לכל הרוחות. עליהם, מה זה אכפת להם בכלל? אם ינקלה שחר ישלם 50 אלף שקל או 10,000?
אוהדים שדואגים רק לעצמם.
לא אכפת לו גם שהחבר שלו שיושב לידו ייסע רדיוס לאיזה מקום. את זה אני עוד לא רואה שפותרים. אריה,
אתה מסכים איתך לא ב-100%, בכל מילה שאמרת מעל לבעטף. מכיוון שבסוף, בסוף, בסוף, אם המחוקק והמשטרה במדינת ישראל לא ייכנסו לאובי הקורה ויטפלו באמת ויעקרו את זה מהשורש, והם בדיוק כמו שאמרת, הם יודעים, כי הם יודעים להגיע למי שהם רוצים כשצריך, הם יודעים לפנות למי שצריך, להוציא את מי שצריך, להגיע אליו הביתה ולהוציא אותו מהבית את מי שצריך, איפה שזה הם רוצים לאתר, חייבים אותם, ואנחנו חייבים את המחוקק ואת המשטרה, שיתנו את ידם פה, ובאמת יטפלו בזה, כי אנחנו לא נקבל, ההתעדיונים לא יהיו מקומות שאפשר להיות בהם לכל מילדים, נשים, אנשים מבוגרים שירגישו נוח ונעים להגיע להתעדיונים.
אבל שינו, אחד הדבר...
אני יכול לעשות מה שאני יכול לעשות, ואני מטפל במה שאני יכול לעשות.
אני רק אומר, אחד הדברים החשובים ביותר זה האנשים הקולקטיביים. יגבואו 30 אלף אוהדי מכבי חיפה, יגידו לא בגלל 10 או 20 אנחנו צריכים להיענש. אותו דבר מכבי תל אביב, אותו בית ירושלים. אתה יודע שישראלים לא אוהבים שנוגעים להם בכיס. מתי נראה את הקטע הזה שישלפו את אותו אחד, את אותם 10, אלה ששיבשו את משחק הכדורגל, אלה כמו שאריה אומר, בסופו של דבר גולדר ושחר משלמים את הכסף, מתי ישלפו אותם? יכנסו אותם, אתה פוגע להם בכיס, סיימת את כל הסיפור הזה של כל האבוקות האלה.
ישבנו ארז ואני בישיבה עם שר לביטחון פנים, לביטחון לאומי, עם שר הספורט ועם שר המשפטים. שכנענו אותם והם החליטו שהם נותנים אפשרות לתת דוחות עד 5,000 שקל לכאלה שהתאפסו, זורקי אבוקות, או מתפרעים, או פוגעים בסדר. אנחנו מחכים שהם יסיימו את כל הנושא הטכנולוגי סביב זה, כדי שהם יהיו מסוגלים לתת את זה. ברגע שזה יהיה, כל מי שיתפס יקבל קנס של 5,000 שקל, קנס מנהלי, ובאותו אני מאמין שזה יורד את זה. יחד עם זאת אני מצפה גם שהמועדונים, את אלה שהם יודעים שזורקים אבוקות, או מרימי אבוקות, או פוגעים ב- 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 בסדר הציבורי במשחק, הם את המינויים, יתבעו אותם תביעה אישית. אנחנו לא רוצים לראות את האנשים האלה בתחומי האצטדיון. ברגע שלהם תביעת מינוי ותביעה אישית, האמן לי אחרי מספר פעמים, זה ייפסק.
אני רק משפט על מה שהוא אמר לסיום, אני כבר נותן לך, אני אומר לך שקודם כל אני מסכים איתך שהקבוצות לא עושות מספיק. אני שמעתי היום את שלומי ברזל, שהוא ראש מערך ההסברה בהתאחדות, והוא אמר זו צביעות, כי אותם אוהדים הקבוצות לא מגנות אותם, לא עושות כלום נגדם, כאילו הם חוששות מהם.
עיתונאים פוחדים לכתוב עליהם, אוהדים שיושבים לידם פוחדים להתעמת איתם. החבר'ה האלה זה פשוט ארגון טרור.
מה אתה אומר שינו? אתה חושב שהקבוצות, המועדונים, שחר בחיפה, גולדר, הפועל תל אביב, בית ירושלים, הבראבו, האם אתה שלם שהם עושים את הכל?
שהם עושים, צריכים לעשות יותר, כולם צריכים לעשות יותר. אני מסכים עם מה ששלומי אמר, חייבים לעשות יותר כדי להגיע לאנשים האלה, והם יודעים מהם, להגיע, לתבוע אותם אישית, לשלול מהם את המנויים ולהגיד להם, רבותיי, לא בבית ספרנו. לצערי, אנחנו לא באנגליה, שתבוא המשטרה פה ותגיד, אני לוקח את זה כפרויקט מדיני, ומתחיל אותם מהבתים ועוצר אותם פה, עוצרים אותם, אחרי שעה בית המשפט משחרר אותם. ולא נותן, אין שום הרתעה אמיתית שנותנת, שנותנת. אז כמו שאמרת פרימו, לפגוע להם בכיס, לתבוע אותם דיות אישיות, לשלול מהם את המינויים, זה דברים שאנחנו יכולים לעשות. שהמשטרה והמחוקק יחליט שהוא רוצה לטפל בזה באמת, תאמין לי, הוא ידע לטפל בזה.
תגיד שינו, אני מבין שהעניינים קצת הסתבכו, כי לא משנה כרגע מי, יש בלגן עם נקודות על תנאי שהיו קודם, והיה באיזושהי דרך צריך להסדיר את זה. עכשיו יש כבר החלטות, ולחזור בהחלטות, ויש אגו ויש הכל. האם אפשר לקחת ולהודיע שכל מה שהיה על תנאי, יישאר, לא יופעל, אתם עשיתם הוראת שעה, נכון? אז אם אתם עשיתם הוראת שעה, בזמן שהוראת שעה מופעלת, כל הסיפור של נקודות על תנאי יוקפא, אם זה יימשך, יימשך, ואם לא יימשך, יופעל.
תראה,
הוראת
השעה הזאת היא אין לנו, אני לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אנשים שהיו, אני מבטל אותם.
לא מבטל.
אין לי יכולת לעשות דבר כזה, אני חושב שזה גם לא הוגן כלפי קבוצות אחרות. זה אחד. שתיים, הדרך היחידה זה דרך הערעור לבתי הדין, שבית הדין ישמע את הערעור, ינסה להבין את הערעור בית הדין העליון, ואני מקווה שיחליט לקבל אותו. במידה ולא, צריך לתת את הדעת, אבל אני חושב שאנחנו כבר די בסוף של ה... גם של העונשים עדיין, אנחנו כבר די בסוף.
אני מקווה באמת שנגמור עם זה, ואני אגיד לך למה אני אומר את זה. תראה, שלושה, אנחנו מדברים עכשיו שלושה אנשים, אנחנו עדי קבוצת כדורגל, ארי עשרות שנים הפועל רמת גן, אני עשרות שנים נתניה, אתה עשרות שנים מכבי פתח תקווה, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על הקבוצות
ש... אגב, גם לארי בהפועל רמת גן ירדו נקודות לפני מספר שנים, גם לי כמכבי פתח תקווה כאוהד ירד.
נכון, ירדתם ליגה. נקודות
למכבי פתח תקווה ירדה ליגה בגלל זה.
לא, אבל השאלה שלי...
שינו, תקשיב, מכיוון שהכל כתוב, ומה שכתוב אי אפשר למחוק, ביום שהיה בלגן עם בני לוד, אני כתבתי להוריד את שתי הקבוצות ליגה.
ואתה אוהד רמת גן, ושינו ירד ליגה גם כן, שמשה אביבי החזיר את התיק שלהם לבית הדין העליון, אז לא ניכנס לזה. מה שאני רוצה לשאול אותך עכשיו אמיתי, בגלל שאנחנו עדי כדורגל, ואנחנו לא מתעסקים לאליפות עם הקבוצות שלנו, איך תרגיש, כי יושב ראש התאחדו לכדורגל, כאחד שאוהב את הכדורגל הישראלי, עם קבוצה אחת, תיקח את האליפות, תזכה באליפות, בזכות או בגלל שזאת שרודפת אחריה, הורידו לנקודות. תסכים איתי שזה אליפות עם... כן.
לא, זה לא אליפות עם סימן, עם סימן קריאה, ולא עם סימן...
כוכבית?
עם כוכבית, לא, התשובה היא לא, אני אגיד לך גם למה. מכיוון שבסופו של יום, אני כל הזמן אומר, אין קבוצה בלי אוהדים, והכדורגל שייך לאוהדים, ואנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו רוצים לראות את הקהל במגרשים, הקהל, אתם חלק מהקבוצה, תהיו אחראים למעשים שלכם, תהיו אחראים לפעולות שלכם, תדאגו לשמור על האינטרס של הקבוצה שלכם. ולא רק שטוב, אתם רצים, יש בעיות, תהיו שם. תמנעו מהאנשים לדרוק את האבוקות, תמנעו מהאנשים לפגוע במשחק, תמנעו מהאנשים לפגוע בספורטיביות של המשחק. תגיד, יש לי שאלה אליך, שהמשחק נעצר פעמיים, ויש מומנטום של קבוצה, זה לא פוגע במשחק?
פוגע.
ספורטיבי? תודה רבה. זה ספורטיבי, זה לא ספורטיבי. פתאום, אתה יודע, יש מומנטום, זורקים אבוקות, נעצר מומנטום של קבוצה. וראיתי את זה בכמה משחקים שזה היה. וזה פגע, וקבוצה אחרת פתאום, אתה רואה את המומנטום עבר אליה. אני נגד זה, אני חושב שזה לא הוגן, זה לא פייר, ולכן אני אומר, ברורים לכולם, הכללים ידועים, אתם חלק מהכללים, אתם עושים פעולות, ניסו בתוצאות.
תשמע, אתה יודע, אומרים לאנשים, תדאגו לאלה שיושבים לידכם. אתה יודע שאם עבריין קונה פנטהאוס, כל הדירות בבניין, זה יכול להיות 50 דירות, אומרים להם, תשמעו, בן אדם אחד, תוציאו אותו אין לזה סיכוי, הם יברחו כולם וימכרו את הבתים. ולכן צריך להיות פרקטי, תהיו פרקטיים, ואם צריך, תאמין לי, אם המשטרה מוציאה מהבתים, והתקשורת מלווה את זה, 10 אנשים, ומשם ישר מובילים אותם למשפט.
וכנסות אישיים זה הכי פוגע.
אומרים שהכל מצולם במגרשי כדורגל. אתה יודע, זה משהו שיעשה רעידת אדמה.
אני התחננתי למדינה, התחננתי למדינה שתיתן לי אפשרות להשתמש במצלמות לזיהוי פנים. לא מאפשרים לנו, לצערי הרב. אמרתי להם, אנחנו לא רוצים...
זאת המכה של הכדורגל, שינו.
אם יהיה לי מצלמות לזיהוי פנים, אמן לי. אבל לא נותנים לנו להשתמש בזה, לצערי הרב.
אני רוצה...
אנחנו מנסים ולוחצים ומפעילים את כל מי שאפשר כדי לפעול, כדי שזה יקרה.
שינו, אני רוצה לעבור איתך לנושא אחר, ממש בקצרה, אנחנו לקראת סוף הרעיון, כי אנחנו מתחילים לשמוע קצת כותרות בנושא של נבחרת ישראל, ואני שואל אותך הכי אמיתי בעולם, אנחנו עוד מעט, יש לנו איסלנד, בעזרת השם נעבור את איסלנד, בעזרת השם נעבור את הקבוצה שאחריה, יכול להיות בוסניה או אוקראינה, ואנחנו רוצים להגיע ליורו. אני שואל את השאלה הכי פרית והכי פשוטה, מה אומר ההסכם בינך לבין יוסי בניון ואלון חזן, במידה ועולים ובמידה אם לא עולים?
אין לי שום הסכם איתם, אני כרגע נותן להם לעבוד, אני רוצה לראות, אני מאמין שהם מסוגלים להעלות את, את הנבחרת ליורו, מקבלים את כל התמיכה ואת כל הגב, אני לא מתעסק בזה כרגע, אבל לא מתכוון להתעסק בזה כרגע, כרגע יש להם משימה, הם צריכים להעלות נבחרת ישראל ליורו, בשביל זה אנחנו עובדים קשה, ונותנים להם את כל הגיבוי ואת כל התמיכה כדי שיעלו את נבחרת ישראל ליורו. יחד עם זאת אני גם אגיד לך שאני מאוד מרוצה מהעבודה שלהם, יש להם באמת נסיבות, שהן נסיבות מקלות לאור מה שקרה פה, לאור אותו יום ארור של השבעה באוקטובר של מה שקרה פה, לאותו זה שהמשחקים שלנו ניצחו והוא עתקו מכאן, לאותו זה שהיה סיטואציה קשה גם במשחקים עצמם. הדברים עברו בכל ההכנה ובכל ההתנהלות ובכל
אבל אתה לא נוגע בפספוס הגדול. ארבעה
משחקים ב-12 ימים.
אתה לא נוגע בפספוס הגדול, בית כמו שהיה לנו במוקדמות יורו לא יהיה לנו כבר, שינו.
אנחנו שומעים את זה כל כך הרבה שנים שאנחנו אומרים את זה.
לא, לא היה לנו. אנחנו קצת ותיקים.
אברהם גרנט היה, אני חושב, הפרש שערים או נקודה מעלייה. אתה יודע, תמיד יש את הפספוס הזה, ואנחנו אלופים בלפספס. בוא, יש לנו הזדמנות עכשיו, אנחנו באמת, יש לנו עדיין הזדמנות, יש לנו שני משחקים, אנחנו צריכים לעבור את הראשון, ואם נעבור את הראשון, אנחנו צריכים, נהיה משחק אחד מיורו, ואני חושב שאז כבר, אפשרי, אבל בוא,
פרה פרה, בוא נעבור את איסלנד.
בוא נעבור את איסלנד ונתקדם לצערי, אנחנו חכים בחוץ.
תראה איזה פסטיבל היה פה בזמן המונדיאליטו, זה נבחרת נוער. אתה יודע, פה המדינה תעמוד על הראש.
לא רק נוער, היה לנו גם אחרי זה צעירה של גיא לוזון, גם היא הגיעה.
חייבים לעשות את זה כבר, די.
הגיע הזמן. שינו, אנחנו מאחלים לך בהצלחה. שינו זו ארץ, יושב ראש ההתאחדות, תודה.
ערב טוב לכולם.
תודה רבה לך.
בינתיים אנחנו בשמינית גמר גביע המדינה בכדורגל, אמרנו לכם, המשחק שפתח נוף הגליל מארחת את ראשון לציון, אחרי 23 דקות התוצאה, 1-1. אחת מקבוצות הליגה הלאומית תצטרף לקריית שמונה, ותהיה בשמינית הגמר. שמעון אל אלבז, ידיעות אחרונות ויינט, אהלן, ערב טוב.
על אנשים עליה.
תגיד, מכבי חיפה היום קיבלו, אתה יודע, עוד מעט תהיה הערעור וההתאחדות תצטרף, אבל בוא נדבר עוד לפני כן, הם קיבלו בומבה היום, אני ראיתי את כל התגובות של ליאור רפאלוב, של מסיידגו, זה בא להם ממש לא טוב.
כן, אבל אתה יודע, בוא נהיה קודם כל ריאלים. קודם כל, מכבי חיפה התבשלה עם זה מספר ימים כבר. זה היה כזה מורגש, אבל הם לא רצו באמת להאמין שבאמת הם יתפגעו עונש כזה. אבל בשורה התחתונה, מכה לא פשוטה בכלל למכבי חיפה. קודם כל, היא יורדת, מאבדת את הפזבה המקום הראשון. זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינת הבטח בשלב הזה של שני משחקים לסיום העונה הסדירה. יתרון ביתיות במשחק הראשון. יש משמעות למקום הראשון בסיום עונה סדירה, ובאמת מכבי חיפה, שחקנים, הצוות, כולם בזעם מאוד 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 גדול. אני לא זוכר את מכבי חיפה זועמים ברמה הזו. יכול להיות גם שהלחץ הזה, כל הביקורות שהעונה הזו תוכרע בבית הדין ולא על קר הדשא, יכול להיות שזה יעשה משהו לקראת העירוב.
אתה יודע מה חסר לי, שמעון? קודם כל ראיתי מה כתב ליאור רפאלוב, מה כתב מסיידגו, אני בטוח מה שאתה אומר, בתוך המסדרונות של מכבי חיפה ממש לוקחים את זה קשה, אבל חסר לי במועדון הגדול הזה, ודיברנו על זה קודם עם שינו זוארת, חסר לי את הקולות של יעקב שחר למשל, את הקול שלו נגד אותם מועדים פורעים. את זה אנחנו לא שומעים, אנחנו שוכחים שכל הסיפור, למה אנחנו מדברים היום, זה בגלל מועדים שגרמו לזה.
תראה, אז אני אגיד לך מה, אתה יודע, תמיד מנסים לפחות להוציא את הראש טוב, בטח, אתה יודע, ינקה לעבר איזה שנים לא פשוטות בכלל עם העודים של מכבי חיפה, כולם זוכים את המחאה של הינקה לך, אז מבחינתו של ינקה לשחר, נכון שהוא לא מגיב והוא לא יוצא כנגד העודים, אבל לכולם ברור, האנשים שהעודים האלה סופגים, העודים שנתפסים, זה החלטה חד משמעית של ינקה לשחר, שהוא עומד בראש הפירמידה, העודים פה סופגים כנסות יוצא דופן, תביעות אישיות, הרחקה לתקופות מאוד מאוד ממושכות ממשחקים של הקבוצה, לפעמים גם לצמיתות. ברור לכולם שזה עונשים, וכל ההחלטות האלה מגיעים, כל ההחלטות האלה זה דרך ינקה לשחר, אבל הוא לא יוצא באופן אחד ברור וחד משמעי שזה הוא, הוא זה שמפיל את כל התיק על האוהדים, למרות שזעם גדול, אני יכול להגיד לך, על אותם קומץ אוהדים שעלו למכבי חיפה גם בהורדה של שתי נקודות העונה, גם בסכומי כסף מאוד מאוד גדולים של כנסות.
בוא נדבר רגע קדימה, המכה שלא נגמרת במכבי חיפה מתחילת העונה זה הפציעות. הנה, הפועל חדרה, עוד שניים נפלו בדרך. איך מתגברים? ועכשיו זה לא עוד משחק ליגה שאפשר לעבור, זה פיורנטינה מאיטליה, זה פה צריך הרכב חזק מאוד.
כן, אז מכבי חיפה עונה זה משהו באמת...
כל שני וחמישי נופל מישהו, זה משהו.
מה, אם אתה מסתכל על ההרכב, על הסגל של מכבי חיפה, 90% מהשחקנים פה העונה עברו פציעות משמעותיות. מדבר פציעות משמעותיות, זה לא שבוע בחוץ. זה שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים וכן יותר. אז יש לנו עכשיו מצבת הפצועים שמכבי חיפה הצטרפו, כמו שאמרת, שון גולדברג שיחמיץ את פיורנטינה. היה לי מוחמד, הוא בספק, הוא ינסה להתאמן, הוא קיבל מכה מאוד מאוד חזקה בצלעות, ואתה יודע, יש למכבי חיפה רשימה מאוד מאוד ארוכה של פצועים, זה ג'אבר, זה סונגרן, חזיזה, רפאל, יש לא מעט שחקנים באמת פצועים במכבי חיפה, וסימני שאלה גדולים מאוד לקראת המשחק, מכבי חיפה לא תסכן שחקנים לקראת פלורנטינה, הם לא רצו באמת לתת לשחקן כמו אלי מוחמד, דוגמה, לשחק, ואז הפציעה שלו תוחמר, ואז הם יאבדו אותו לשניים, שלושה משחקים קדימה. זו לא המטרה של מסיידגו, הוא עד עכשיו הוכיח העונה, שהוא משחק, כי מי שקשיר במעט האחוזים, נותן צ'אנס לשחקנים, שבאמת אף אחד לא חלם בתחילת העונה שהם ישחקו, ועד עכשיו זה עובד, זה הולך לו.
תגיד, מכבי חיפה צירפה את גדי קינדה, אני מבין שאצל מכבי חיפה, במיוחד אצל האוהדים, זה בינגו, זה שחקן שחקן שהצטרף, שזה מה שרציתם לקבל ממנו.
כן, תראה, מכבי חיפה, אתה מסתכל באליפויות האחרונות שלה, וכל קיץ וכל ינואר, היא צירפה איזשהו אקס פקטור, זה התחיל עם הצילי, נמשך עם סבא, עכשיו קינדה, אז מכבי חיפה יודעת באמת לפגוע בשנים האחרונות בחיזוק די משמעותי של שחקן ישראלי בינואר, ליגיונר, לא משנה מה שזה לא יהיה, ועד עכשיו זה עובד, קינדה נכנס נהדר, נהדר לעניינים במכבי חיפה, לא רק הוא, אפשר להוסיף גם את קני סייף, שנראה מצוין, באמת מאוד מאוד מגוון, מסי מתפקד אותו בכל מיני תפקידים, אם זה באגף, אם זה בקישור, אם זה בכנף, באמת מאוד מאוד, קינדה מאוד מאוד טוב, מרוצים באמת גם מהתפוקה שלו, שערים, בישולים, הוא הפך להיות באמת שחקן מאוד משמעותי באמצע, במיוחד לאור הפציעה של חזיזה והעדות הממושכת שלו, חשבו שהוא יחזור בינואר, פתאום זה נהיה פברואר, אנחנו כבר במרץ, ולא נראה שהוא הולך לחזור העונה, אז קינדה הוא באמת זוכה לשבחים מאוד מאוד גדולים על היכולת שלו.
יפה. שמעון אלבז, ידיעות אחרונות וויינט, תודה רבה לך.
ביי, תודה חברים, ערב טוב.
ערב טוב, נדב צנציפר, ידיעות אחרונות וויינט, מה נשמע נדב?
אהלן, ערב טוב, מה קורה? אהלן.
תשמע, היה לנו שיחה ארוכה עם שינו, קודם כל אני שואל אותך כעיתונאי ותיק, האם אתה חושב שזאת התקפלות של ההתאחדות לכדורגל?
אני לא חושב שהתקפלות, אני חושב שהאפי, אני חושב שדווקא שינו הוא כן הולך עם זה, אני חושב שיש פה באמת פער בין מה שבעצם מרגישים הדיינים, שיש להם כלים מאוד מצומצמים, לבין מה שבאמת קרה בפועל. זאת אומרת, לא הייתה פה מטרה של ההתאחדות לכדורגל שכל שני או חמישי יפחיתו נקודות. והרי שאלת שאלת המפתח על הסיפור של העונש על תנאי, כי בסופו של דבר זה מה שמחרב לכולם, היה עונש על תנאי מהתקנון הישן, ועכשיו רוצים לפעול על פי התקנון. עכשיו מבחינת את העונש על תנאי, אני לדעתי צריכים לקחת לעונשים על תנאי, שזה אי אפשר להפס את זה, כמו שאמר שינו, אבל מה שכן אפשר לעשות פרימו זה לבוא ובעצם לבוא ולהגיד, בוא ניתן להשתמש בכלים הנוספים שהיו בעבר לטובת, אני שאל תנאי...
בסדר, אבל בוא ניקח עכשיו למשל את התובע, הוא זה שדרש את הנקודה בפועל, עכשיו הוא צריך להיכנס לדיון הבא, וכאילו לחזור בו. זה אני עוד לא שמעתי, לא היה דבר כזה.
תפריד במכבי חיפה, הפועל תל אביב, סכנין וביתר, לבין מכבי תל אביב. למה? ארבעת הקבוצות הראשונות, הן קבוצות שהועמדו לדין, ונענשו בגלל על תנאי שלהם. מכבי תל אביב יוענשה רק על בסיס האירוע שקרה השנה, והוא נבחן על פי התקנון החדש. זאת אומרת שהתובע לכדורי...
השאלה אם לוקאסה נפגע או לא נפגע, זה הסיפור.
בדיוק. אז השאלה באמת אם תובע התאחדות לכדורגל, שבא ואמר, אני על פי התקנון החדש רק רוצה הפחתת נקודה, אני לא חושב שבסיפור של ביתר וכל הדברים האלה תהיה לו מעורבות, כי הוא בגלל שההתאחדות לכדורגל בעצמה פונה, אומרת, אני נכנסת לאירור עם מכבי חיפה וביתר ירושלים.
תשמע, קודם כל צריך להבדיל, הייתה פדיחה, והפדיחה היא לא נוגעת לקבוצה מסוימת. כאשר הלכו וניסחו תקנון חדש, התעלמו מהעניין של הנקודות על תנאי. עכשיו, אם הבעיה היא משפטית, אז אותם אנשים, אני יודע שאותם אנשים שעשו את הפשלה, שימצאו גם דרך איך לתקן אותה, ואני לא אומר, זה לא נכון, או לבטל את הנקודות התנאי, או להשאיר את המצב כמו שהוא עכשיו. לא. לוקחים, שמים סוגריים, כמו במתמטיקה, את כל החבילה הזאת שמים בצד, מכיוון שאנחנו בהוראת שעה, בזמן הוראת שעה...
אבל אתה שוכח שכבר קבוצות הורידו להם נקודות, אתה בא אחרי מקרה.
איפה הורידו להם? בעיתון?
לא, מה, למי? לסכנין, הפועל תל אביב, מכבי חיפה כבר הורידו.
אני מדבר על כל, אני לא מסתכל, אני לא בדקתי למי הורידו, למי לא. את כל מי שהורידו לו, בגלל התנאי, לוקחים את זה בחזרה, שמים את זה בחבילה, לא מבטלים את התנאי, לא מבטלים את המחיקה, לא מוחקים את זה, שמים את זה בצד, כל מה שיש הוראת שעה, לא מפעילים. ברגע שתסיים הוראת שעה, לא, משהו לא עבד, באופן אוטומטי גם יורידו ליגה.
אתה אומר שזה נלקח בחשבון מה שאריה אומר? נשים את הכל בצד עכשיו?
אני לא חושב שיחזירו כמו שאתה אומר רטרואקטיבית, אני חושב שהאירור הוא בעיקר לגבי, תראה, הפועל תל אביב הגיש אירור ולא קיבלות, בבית הדין העליון. זאת אומרת, אני חושב שאם כבר זה יהיה רק תקף לגבי ביתר ירושלים ומכבי חיפה, זאת אומרת,
ה-24 שעות האחרונות שהייתה רעש בלתי רגיל מצד שתי הקבוצות האלה.
בדיוק. אז שם הצטרפו, לשם תצטרף ההתאחדות לכדורגל, וההתאחדות לכדורגל רוצה להגיד לדיינים, חבר'ה, אתם כנראה לא הבנתם מה מתכוון, לא התכוונו שתפחיתו כל רגע נקודות, כי אחרת אשדוד ומכבי פתח תקווה יפקו בסופו של דבר באליפות. המטרה בסופו של דבר היא עדיין להשתמש בעל תנאי, אבל עם כלים אחרים. עכשיו יש ביקורת מאוד גדולה להתאחדות לכדורגל, שלא תטעו. דיברנו היום עם עורך דין אפרים ברק, שהוא בסופו של דבר זה שחיבר את הדוח דויט שממנו בעצם נלקחו הדברים. והוא אומר, כאילו, מה שגרמתם לדיינים להיות כבולים באפשרות אחת של הפחתת נקודות, זהו. אתם כאילו גמרתם את הדיינים, לא נתתם שום אפשרות אחרת. או למשל סטרשנוב, שהיה בעבר אף בית הדין העליון, בא ואומר, טוב שברחתי עם ההתאחדות לפני שהתקנון הזה נכנס, אני לא מסכים איתו בכלל.
אבל הוא גם אמר על ביתר ירושלים שהיא ממש עם הרבה עונשים וכן צריך להפעילה.
נכון, אז אני אומר עוד פעם, נקוד, תראה, ביתר ירושלים, באבונותיה והפול תל אביב, הופחתו לה נקודות ברבות השנים, זה לא משהו שחדש, דיברתם על הפול רמת גן, ודיברתם על מכבי פתח תקווה, אבל בוא, גם ביתר ירושלים, הופחתו לה הרבה נקודות.
אגב, אם אנחנו מזכירים את אגב, אם אנחנו מזכירים את אותה פול רמת גן עם הסיפור עם נלוד, ומכבי פתח תקווה עם הסיפור עם הפול חיפה, מאז לא היה לנו דבר כזה. מכות רצח בין שחקנים על המגרש. זה לפחות לא היה לנו. כל מה שאנחנו מדברים, זה בעיות עם מועדים. שחקנים, הפעם האחרונה שהיה לנו באר שבע מכבי חיפה בטרנר בדקה האחרונה, הקבוצות נהנשו, שחקנים נהנשו.
נכון.
גם שחקנים וגם הורדו נקודות. למכבי חיפה הם הורדו שתי נקודות, ולבאר שבע הורדו נקודות. זאת אומרת, זה קורה, זה קרה, זה יקרה, אבל אנחנו, כמו שאתה אומר, אנחנו בעידן היום, שכל איזה אוהד שחושב שהוא איזה מגניב, זורק אבוקה. מה הגדולה?
צנצי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, מכבי תל אביב ממתינה מצד אחד לערעור שלה, היא רוצה חזרת הנקודה, מצד שני, כולם סמכו שם היום שהם עלו למקום הראשון, מה הלך הרוח במכבי תל אביב בעקבות מה שקורה בימים האחרונים?
כמו, אני חושב שזה כמו שאלה אירן זהבי, את השיר של משה פרץ ראשונה, אז זה בעצם משקף את הלך הרוח במכבי תל אביב, ואני אומר רק בוא נפריד בין האווירה הציבורית סביב מכבי חיפה, הפועל תל אביב ביתר ירושלים לגבי הפחתת הנקודה לבין מה שקורה במכבי תל אביב, כי שם זה לא קשור בכלל לתקנון הישן ועל תנאי וכאלה, זה פרשנות נטו משפטית, ולתחושתי לא תוחזר לנקודה, אבל אי אפשר לדעת.
נדב צנציפר, ידיעות אחרונות ויינט, תודה רבה.
תודה חברים.
ביי ביי. גילי ורמוט, ערב טוב.
אהלן
חבר'ה, שחקן עבר גדול, פרשן ספורט אחת, אתה יודע, אנחנו רוצים לדבר איתך כדורגל סוף סוף, ויש על מה לדבר, אבל חשובה גם הדעה שלך בנושא הזה, אתה רואה בתקשורת כל יום הורדת נקודות, איך אתה מתייחס לזה כשחקן לשעבר?
תראה, באמת שינו רצה ללכת נגד הדבר הזה של לפגוע בקהל, ונגד רדיוסים, ונגד משחקים בלי קהל, מצד שני זה באמת לא הגיוני שהאלופה או היורדת חלילה יוכרעו בבית הדין. אני תמיד טענתי, וגם ההיסטוריה מראה את זה, כל האנשים הקולקטיביים האלה לא עוזרים, זה לא מעניין את המתפרים ואת המופרעים, רק אנישה אינדיבידואלית, רק אכיפה של לתפוס את ההוא שזורק ולשים אותו מאחורי סורג ובריח, זה הפתרון היחידי.
הצטרפת לאריה מליניאק.
לא שמעתי אותו אומר את זה, לא שמעתי, אז אנחנו מסכימים, ובשביל שזה יקרה, כנראה צריך התערבות של שר הספורט ושר לביטחון לאומי וגורמים מלמעלה, אבל זה הדבר היחידי, כי בסוף אנחנו רוצים שהאליפות וכל התוצאות יוכלו אך ורק בדשא.
תשמע, ראיתי לפני כמה ימים כתבה על כל מיני חבר'ה חרדים מהפלג הירושלמי וכל זה, אומרים, אנחנו לא נבוא להתגייס, מה תעשו? תכניסו 10,000 איש לבית סוהר? לא! צריך אותו דבר עם החוליגנים האלה. צריך לתפוס 5, התקשורת צריכה לשתף עם זה פעולה.
אבל אם אתה עוצר 5 חרדים, 10,000 חרדים יוצאים לרחוב.
לא, 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 לא. אותו דבר עם חרדים. אני מדבר על האוהדים שמתפרעים.
לא, זה אם אתה תופס, אתה זורק, עשית את העבודה.
שום דבר. ואם אני אתפוס 4 שלא זרקו, גם לא אכפת לי. אז אם אתה יודע איך זה, הם...
לא, מה, אתה רוצה לתפוס מישהו שלא זרק?
אין לי בעיה. הלו, צדק תעשה במקום אחר. אני החלטתי לעשות סדר במגרשים. אני מגזים, כן?
כן.
לילה, עם צוות טלוויזיה, להוציא אותם מהמיטות, כמו חוליגנים, והעיתונים יפתחו בזה את השערים, ותאמין לי, אתה מכניס 5 כאלה, שקט, לא צריך לעצור את כל היתר.
זה בדיוק מה שאתה וגילי מדברים עליו. גילי, בוא נעבור לכדורגל, תשמע, יש כמה קבוצות בליגה שהן מתחת לרמה, שבתחילת העונה אולי לא חשבנו שהם ככה יסתפחו בתחתית, אבל אני רואה את הפועל תל אביב עם יוסי אבוקסיס, מאמן חדש שכל הזמן ירדו על בורחה למה, תשמע, קבוצה לא מתרוממת, חלשה מאוד.
כן, אז קודם כל נגעת במאמן חדש, אז באמת יש העונה מגמה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים, אין את אפקט המאמן החדש. לא אבוקסיס ולא יצחקי ולא קוז'וך
שהתחיל. ולא בן אילם.
ולא בן אילם. והיחיד שתפס את זה, זה צרפתי ב4 משחקים ראשונים, ואז התיישר חזרה, אז באמת לא תמיד כדאי להחליף מאמן, לא תמיד זה מוכיח את עצמו, בטח לא העונה, אבל כן, אבוקסיס אני לא חושב שהוא הבין לאיזה קבוצה חלשה הוא מגיע, והוא בברוך רציני. אם אתה מסתכל נטו סטטיסטיקה, בארבעה משחקים אחרונים הם בעטו פעמיים למסגרת. מדאיג מאוד, אתמול זה היה נראה משחק בין שתי הקבוצות הכי חלשות בליגה, בין שתי הקבוצות שאמורות לרדת. אתה יודע, כשעברת במקביל לבאר שבע נגד ביתר, ראית כבר רמה אחרת, ראית כדורגל ברמה יותר
גבוהה. ביתר משחקת, ביתר משחקת, זה לא קבוצה לרדת ליגה, זה לא כמו הפועל תל אביב.
נכון, אז אני אומר, ישר ראית את ההבדלים, וכן, ביתר, יש מקום לאופטימיות שם, אבל בנוגע להפועל תל אביב, מדאיג מאוד מאוד, כן. הפועל פתח תקווה אתמול הייתה טובה יותר, ופספסה ניצחון, יכלה להתעמד לקו האדום מלמטה.
שמע, גילי, אני, אין לי שום דבר נגד יוסי, אני עוד זוכר לו את חסדי צ'לסי, אתה יודע, באמת, אין לי שום דבר נגדו, אני לא אוהב את מה שהוא עשה על ביתר. אבל, יש פה יתרוג, אני שואל את עצמי, כמה מאמנים היו עדיין בתפקיד אם הקבוצה הייתה נראית ככה?
אבל הוא רק הגיע.
תקשיב למה שאתה אומר. אתה אמרת רגע, או גילי, הוא לא האמין לאיזה קבוצה הוא הגיע.
גילי אמר את זה, הוא צודק.
כאילו הקבוצה היא בכלל לא שלו, הוא לא מאמין אותה.
הוא בא אבל לקבוצה שמוכנה, אלה השחקנים, זה מה שגילי התכוון.
ואותו דבר גם ברק יצחקי.
הם הגיעו גם אחרי החלון, שהם לא יכולים לעשות את השינויים שהם רוצים. וגם עוד נקודה לגעת בה זה שאם הוא המאמן השלישי כבר העונה, אם נשים בצד את תואמה, הוא המאמן השלישי העונה שלא כל כך מביא את התוצאות, אז גם יש בעיה כנראה במי שבנה את הסגל, לא מספיק טוב, אם ניגע בקישור אחורי, שאומנם באמת חוסה רודריגז עזב וככה קצת תקע אותם, אבל לשים את כל האשמה על זה שהוא עזב זה לא רציני, חושב שבסוף אייבינדר שהוא כבר בן 35, כל הקישור נופל עליו ותלוי בו, אז זה קצת יותר מדי, אתה יודע, הוא מנהיג והוא הקפטן והכל, אבל בסוף הוא רק שחקן אחד, שכבר בן 35, והוא המנהיג, אבל אתה רואה לידו את יאב גנאים, או את קנצפולסקי, אני חושב ששם הבעיה המרכזית של הפועל תל אביב, בלב המגרש, שלהבדיל נגיד בביתר, יש לך שם את טורו, ויונה ומיכה שפתחו שם אתמול, זה עולם אחר לגמרי.
אתה יודע, ראיתי גם את נתניה משחקת בבאר שבע, גם את ביתר ירושלים משחקות בבאר שבע, לא נפלו, אבל לא נתנו גול. גילי, זה שם המשחק, אם הקבוצות האלה לא יתנו גול, אם הן מסובכות מאוד בתחתית.
נכון, ובאר שבע, ביתר אתמול תפסה את באר שבע בלי ויתור.
ביום לא טוב.
לא, וגם בלי ויתור ובלי פוקו, שזה מעוזי ההגנה של באר שבע, שני השחקנים האלה. והיה להם באמת צ'אנס, וגם יצרו מצבים, ואתמול מיכה במשחק שמזכיר נשכחות, ושמחתי לראות אותו חוזר לכושר וחוזר ליהנות, יש לו עוד מה לתרום, אני מאוד אוהב אותו, וביתר פספסה אתמול, כן, באר שבע מצידה, משחק של אופי, משחק של ווינרים, שנהיו בחודשים האחרונים ווינרים, גירדו את ה-1-0 הזה, אבל זה התיקה של באר שבע, מקום שלישי.
יפה, גילי ורמוט, פרשן ספורט אחד היום, תודה רבה לך.
ביי.
תודה לכם, ביי ביי.
אהלן תוכמן.
אהלן פרימו.
וואלה. אתה יודע, אחד הדברים שאמרת, שבאר שבע צריכה להרים את הרמה, אפילו לעומת המשחק מול טבריה, אני אומר לך, זה הייתה, תראה, אין בכדורגל תוצאה מרמה, זאת אומרת, 90 דקות נגמרו, 1-0 לבאר שבע, אבל תשמע, ביתר ירושלים פספסה אתמול הזדמנות להוציא נקודות בטרנר.
כן, נכון, ואתה יודע, הדבר שהכי עניין אותי זה מה אליניב ברדה אמר לברק יצחקי, אתה יודע, חברים מאוד טובים, שיחקו יחד בגנק, מאוד...
זה נראה שהוא אמר לו שיש לך אחלה קבוצה.
אחלה קבוצה, ותמשיך ככה, ואף אחד לא שיחק נגדנו ככה בטרנר, אלה הדברים, אבל אתה יודע, בסוף ברק יוצא עם המחמאות, בלי נקודות, הוא יודע שיש לו ביום ראשון את מכבי תל אביב בטדי, וזה לא קל, גם שמכבי תל אביב... תנחת רק בצהריים, ישר לאימון ביום שישי מאולימפיאקוס, אז ככה שעדיין לא משחק כדי להוציא בו נקודות אידיאלי מבחינת יצחקי, אבל ליניב ברדה, כן, שמע, תראה, בסוף, לא אני אמרתי פרימו, אלא ליניב אמר, מיד אחרי הניצחון הדחוק על עירונית טבריה ביום רביעי שעבר בגביע, הוא אמר את המשפט הזה, אתה יודע שמאמנים תמיד אומרים, שהיכולת הזו לא תספיק לנו נגד ביתר ירושלים, אז בסוף ביכולת פחות טובה זה יספיק לו לשלוש נקודות, אז לפעמים גם המשפטים האלה אנחנו צריכים קצת לרענן אותם, גם אנחנו וגם המאמנים שאנחנו מסקרים, אבל אני חושב שבסוף הפועל באר שבע, תראה, בליגה זה באמת נראה שזה כבר עבוד, אתה יודע, הפסד למכבי תל אביב, התיקו הביתי מכבי פתח תקווה, זה לא לרדוף אחרי קבוצה אחת, היא רודפת אחרי שתי קבוצות, קבוצות שכמעט לא מאבדות נקודות, אז לכן הליגה כנראה הסיפור גמור.
אבל מה שבולט, תוכמן, מה שבולט, נכון, הזכרת את הטקו ממכבי פתח תקווה, את ההפסד למכבי תל אביב, ואני גם מוסיף את שני הניצחונות הקשים מאוד על טבריה וביתר, אתה לוקח את כל 10 ניצחונות לפני כן, אתה מסתכל על 4 משחקים האחרונים, ירידה גדולה יש עכשיו.
כן, ירידה גדולה, כי זה טבעי, אתה יודע, אנחנו לא מדברים כאן על מועדון, קודם כל ציין גם גילי לפניי, כרגע לא מעט פצועים, גם מקודם היו לא מעט פצועים. בכל זאת, הפועל באר שבע זה נחמד וטוב, ואתה יודע, זה אחלה שהקהל שלה עדיין חי את האליפויות של 16, 17, 18, אבל עדיין קשה לה, אני חושב, כשמכבי חיפה בתמונה, אל תשכחו שבשלוש אליפויות מכבי חיפה לא הייתה בסיפור האליפויות. זה היה מכבי תל אביב עם 3 אליפויות בתקופת ג'ורדי, ואחרי זה 3 אליפויות של בר שבע. ועדיין בסדר גמור, וטוב שהקהל של הפועל בר שבע דוחק באלונה ובבר שבע, להיות שם כל הזמן ליד מכבי תל ומכבי חיפה. אבל אני בתפיסת העולם שלי, קשה לנו מאוד, פרימו, ואתם ותיקים יותר ממני, קשה לנו מאוד להגיע למצב של 3 קבוצות רצות ראש בראש באליפות, לאליפות. אנחנו כמעט בליגה שלנו תמיד מתרכזים בשתי קבוצות. היה לנו, נכון, תקופות שכן ראינו את זה, אבל אני חושב שעדיין אני מסתכל קצת יותר בסלחנות כלפי הפועל באר שבע. היא גם תקציבית, הרי נמוכה בצורה משמעותית ממכבי תל אביב ומכבי חיפה. אין לה את הקהלים הגדולים האלה, את המנויים האלה של 20,000+ איש, של לפעמים סולד אאוט, של האצטדיונים של כמעט 30,000 איש. ועדיין, אתה יודע, אני חושב שהיא עושה בסך הכל עונה טובה, יש את הסיפור בגביע, כולם רוצים לזכות בגביע, זה יכול להיות, אתה יודע, אנחנו לפני הגרלת שמינית הגמר מוחרתיים,
רבע
גמר מוחרתיים, כן, אז ככה שיש לנו לא מעט קבוצות טובות בסיבוב הבא, ואנחנו הערב עם משחקים טובים, אז ככה שהפועל באר שבע התאוששה, לא בכדורגל גדול אתמול, אבל היא מבחינתה עשתה את שאלה עם 3 נקודות חשובות, ואגב, אתה יודע, אני בהתחלה הייתי בטוח שאליניב יבוא לטלוויזיה, כן, מיד אחרי המשחק, ויגיד לא שיחקנו טוב, ואתה יודע, ויבוא ויגיד, אתה יודע, את האמת שראינו, אבל הוא הלך דווקא יותר בכיוון של לחזק את השחקנים שלו, וראית מה הוא אמר, פרגן להם ועודד אותם, כי אני חושב שכן, כמו שאתה אומר, הייתה איזושהי תחושה, שאנחנו עוד הפעם לפני ירידה, ואולי אפילו בית"ר ירושלים עושה אתמול ניצחון בטרנר, הוא מבחינתו עם 3 נקודות, כן. עשה את שלו, והלאה, כן. הפנים לשבת.
הזכרת את שמינית הגמר, נוף הגליל עולה ל-2-1 על ראשון לציון, שניות לפני המחצית הראשונה, יניב תוכמן, וואלה, תודה.
תודה לכם, ביי ביי.
לא תשלח.
איך תיקח?
הלאה חברים, נתחיל עם משחק מגביע המדינה שיפתח בשעה 7:30 על תארת ליגת העל, מה שנקרא, הפועל חיפה מול מכבי פתח תקווה. הפועל חיפה ניצחה בצורה מוחלטת וברורה בפעם האחרונה, 3 המפגשים האחרונים הסתיימו בתיקו, הפועל חיפה מקום רביעי, 44 נקודות, יופי של עונה, מכבי פתח תקווה רוצה להשתחל לפלייאוף העליון מקום שביעי, אבל כמובן אנחנו מדברים על גביע המדינה. ניצחון של הפועל חיפה בתום 90 דקות 1.80, תיקו פי 3, וניצחון של מכבי פתח תקווה 3.5, שקול עם יתרון קל להפועל חיפה. פרימו, הימור שלך.
אני ראיתי שמכבי פתח תקווה חסרה שחקנים היום, אז אני אלך עם המומנטום של הפועל חיפה. זה אגב, זה 90 דקות, אז אנחנו, אני
מאמין. נראה לי שהם מכוונים גם יותר לליגת העל, אתה יודע, לתת גז על הפלייאוף העליון. הפועל חיפה כבר הבטיחה את מקומה.
הבטיחה, והיא קרובה מאוד גם להבטיח את אירופה, והיא עוד יכולה לעשות את זה מהגביע. אני חושב שהפועל חיפה עם מומנטום בסמי עופר תעבור את מכבי פתח תקווה.
אני מסכים איתך באימור הזה, אריה?
צריך לעשות אימור לפעמים על מחצית שנייה. הייתי הולך על הפועל חיפה.
יש גם דברים כאלה. יש גם דברים כאלה, יש הרבה. כן, כן.
אתה יודע שבטעות עשיתי ווינר, הייתי עם חברים בקריית אתא לפני שבועיים, ובטעות קפץ לי אימור, שאני לא, כנראה נגעתי או משהו, עד הדקה 15 גול, ואמר לי, משה, תוריד את זה, וזה אמרתי, לא נוגעים. זה נשלח, אולי זה מסר מאלוהים, לא חשוב, לא נתפס, אבל כמו שאתה אומר, זה לא רק מחצית, יש עד הדקה 15 עם קבוצה שמה גול, יש
גיבור. גם ההתאחדות אומרים, לא התכווננו בזה, נגעתי בתקנון, פתאום נהיה לי...
זה היה אמור על תנאי.
איקס.
איקס, יפה. טוב, עכשיו נעבור לדבר האמיתי ברשותכם, ליגת אלופות, ביירן מינכן מול לאציו, פרימו ביירן בכושר מזעזע.
מזעזע, אבל בבית היא היום.
נכון, אבל הם הולכים להפסיד את האליפות בגרמניה, אלא אם כן לברקוזן יפשטו בגדול, כרגע ביירן במקום השני, פער של 10 נקודות מלברקוזן במקום הראשון, אגב אתם יודעים מה הכינוי של לברקוזן בגרמניה, נברקוזן. היא אף פעם לא מצליחה לזכות באליפות, היא תמיד מפשלת.
אבל עם המאמן החדש
שלה. אבל עכשיו אני מאמין שהיא תעשה את זה, בין השאר בגלל שמי שבאמת מפשלת זאת ביירן. בכל מקרה ביירן מול לאציו, לאציו קבוצת מרכז טבלה, מקום תשיעי באיטליה, במשחק הראשון, לאציו ניצחה 1-0, עכשיו הגרמנים מארחים, ניצחון ביתי של ביירן מינכן 1.25, תיקו 5.20, וניצחון חוץ מפתיע של לאציו 8.20. ארי, אמור שלך.
איקס.
איקס ביירן אפה.
איקס ביירן אפה, מעניין.
ביירן אפה, אני לא חושב...
ווין ווין מה שנקרא.
אני לא חושב שהיא טוב, אני דווקא.
לא יודע ווין ווין, אנחנו לא כאלה אוהבים את לאציו.
נכון, אבל...
ממתי אנחנו אוהבים את ביירן?
בגלל זה אני לא יודע מה ווין ווין, פה זה לוז לוז.
עוד הייתי צריך עכשיו את קופמן, היה נותן לנו גם על האוכל במינכן וברומא.
שילמו כבר על דניאל פרץ, בדקת עכשיו הכל דבר.
כן, לא, זה בסדר. ביירן מינכן ומכבי תל אביב זה קבוצות מסודרות, שביירן יעברו ב-90 דקות, כן.
טוב, כן. אני מסכים איתך גם באימור הזה, ונסיים עם ריאל סוסיידד מול פריס סן ג'רמן, במשחק הראשון, 2-0 לצרפתים, סוסיידד מארחת, משחקת בצורה מבוקרת, במקום לא רע בכלל בספרד, מקום שביעי 4 נקודות, פריס סן ג'רמן כרגיל, בליגה הצרפתית מקום ראשון 55 נקודות, מרחק של 9 נקודות מהמקום השני. מבחינת היחסים, העסק שקול לחלוטין, שהיחס הכי גבוה על תוצאת טקו, ניצחון ביתי של סוסיידד 2.40, טקו 3.40, וניצחון חוץ של פריס סן ג'רמן 2.5. פרימו, אמור שלך.
אני אלך על פריז.
אני הולך פה על טקו, על היחס הגבוה
ביותר. למרות שטקו מספיק לה, אתה יודע.
טקו יספיק לפריז, גם בפסד מינימלי.
לא באים לי טוב הקטרים האלה.
בסדר גמור.
לא באים. סוסיידד.
גם אמבפה לא בא טוב עכשיו לפריז.
אשלים את המשולש.
אז אתה הולך על ניצחון בתשע סוסיידד. בוודאי. לא בכך אומר שהם עוברים. אתה יודע, צריכים פער של שני שערים.
מאז ומתמיד הייתי סוס.
100%. אנחנו נצא עכשיו לדיווח נועה ולאחר מכן פרסומות.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
הדיווחים בחסות.
הורים, גם אתם חוזרים על כל בקשה 100 פעמים? היכנסו לאתר משפחה מושלמת ותקבלו טיפים שיעזרו לכם לתת להם מוטיבציה.
ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
בכביש מספר 4 עמוס ממחלף המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, עד כאן דיווח התנועה.
הדיווחים בחסות.
הורים, גם אתם חוזרים על כל בקשה 100 פעמים? היכנסו לאתר משפחה מושלמת ותקבלו טיפים שיעזרו לכם לתת להם מוטיבציה.
103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו ואריה מליניאק. טיפ פיננסי. יש לכם הוצאות גבוהות מהמתוכנן? תוכלו לקבוע מראש את הסכום החודשי אותו תרצו לשלם, כזה שתוכלו לעמוד בו. כך תימנו מהפתעות בחשבון. בחסות.
הלוואה שעולה פחות מהמינוס? זה קל. כוכבית 4580.
אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלוואה קל.
התוכנית בחסות.
דנקר, זה באמת אינטרנט הסיבים הכי מהיר?
הכי מהיר.
אינטרנט הסיבים הכי מהיר בישראל. עכשיו חודשיים מתנה. סלקום, כוכבית 2031. כפוף לתנאי השירות.
103 FM. 103 FM.
אתם מאזינים ל... ספורט, עם משה פרימו ואריה מליניאק.
חזרנו אליכם לשעה השנייה, ואנחנו אומרים ערב טוב לעורך הדין יפתח אבן עזרא, מומחה בדיני משמעת ספורט. אהלן, אני...
ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר.
יופי, תשמע, אנחנו בשעה הראשונה דנו לא מעט, אבל לא היה לנו מומחה שיסביר, ולקחנו את מה שקרה היום בעקבות ההחלטה של ההתאחדות לכדורגל. עשה לנו סדר, ההתאחדות לכדורגל עכשיו, ו... רוצה להצטרף לערעורים של מכבי חיפה ובית"ר ירושלים, קבוצות שכבר ירדה להם נקודה, ואני התייחסתי לזה כסוג של גול עצמי. עשה לנו סדר אתה מהמומחיות שלך.
קודם כל זה לא גול עצמי לפעמים, אבל זה קורה. זה קורה לעתים נדירות שבהם התאחדות מחליטה להצטרף לערעור של קבוצה מסוימת, כשחושבת שבית הדין המשמעתי טעה, ויש לה את היכולת הזאת, זה קורה באמת, אפשר לספור על כף יד אחת המקרים של הדבר הזה קרה.
אתה חושב שזה בגלל שזה...
העניין פה הוא מעט שונה, משום שברוב המקרים, ברוב הדיונים המשמעתיים, התובע לא מבקש עונש. בבית הדין יש שיקול דעת, הוא יושב מול הקבוצה, והוא מחליט לפי שיקול דעת. במקרה הזה, התובע כן ביקש להפעיל עונש מסוים. לכן כאן קיים קושי, ובית הדין קיבל את, קיבל את העמדה שלו. לכן כאן יהיה קושי להצטרף לירוק, אני מתקשה להבין את הנימוק, אבל...
איך באמת יעמוד עכשיו התובע, אחרי שביקש להוריד נקודה, בדיוק. איך הוא יעמוד בעירוב ויצטרך לחזור בו כאילו?
יש פה קושי, והקושי הוא גדול עוד יותר, מאחר ש... העניין של הפועל תל אביב כבר נידון ונפסק על ידי בית הדין העליון. ואם ההחלטה היא נכונה לגבי מכבי חיפה או בית"ר ירושלים, היא אמורה להיות נכונה לגבי הפועל תל אביב. והפועל תל אביב, העניין שלה כבר מוצע.
אפשר להחזיר אחורה?
ואז אני לא מכיר כל כך דרך לעשות את זה.
אתה חושב, יפתח, שזה בעקבות לחץ גדול שהיה ב-24 שעות האחרונות, מאז ההפחתה של ביתר, ומיד אחרי זה ההפחתה של מכבי חיפה, שני מועדונים ענקיים, עם קהלים מאוד מאוד גדולים, אתה חושב שזה לחץ בגלל המועדונים הגדולים האלה?
זה בטוח לא יוזמה של הדרג המקצועי בהתאחדות. אני משוכנע שזה תולדה של הפעלת לחץ פוליטי, שלפעמים הוא לגיטימי, אבל זה בוודאי שלא בא היועץ המשפטי או התובע והחליטו שהם מצטרפים לערעור על דעת עצמם. אני מתקשה לראות סיטואציה כזאת קורית במקרה הזה.
מה אתה אומר בעצם? שגם האגו משחק פה תפקיד בכל מקרה, ואם אפשר היה לגלגל זה אחורה, היו מגלגלים.
לא, אני ממש לא מסכים איתך. אנחנו צריכים לזכור בכל המקרים שהיו של הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי חיפה, יש פה הפעלת תנאי, אפילו לא הפעלה מלאה של התנאי. יש פה הפעלה של תנאי שבית הדין נתן בהזדמנות קודמת. ואחרי שהוא נתן להם אפשרות, למעשה ריחם עליהם ולא הפעיל עונש של הפעלת נקודות, גם לא במקרים של עבירות חמורות. וכרגע באו והפעילו את התנאי, לא נתנו עונש נוסף. הפעלת תנאי זה לא נחשב לעונש. הפעילו את התנאי. ולכן... אני חושב שלא השאירו הרבה ברירות לבית הדין, זה לא שבית הדין שגע פה, לא השאירו לו יותר מדי ברירות, גם היום סל האנשים שעומד בפניו, הוא יחסי מצומצם, הוא לא יכול לתת אנשים של רדיוס או
אז מה אנחנו בעצם עכשיו, אנחנו לקראת מה אנחנו הולכים? סל האנשים, כמו שאתה אומר, ידענו, ברגע שביטלו את הרדיוסים, סגירת הצטדיונים, סגירת שערים או יציאים, נשאר לנו בסל כנסות והורדת נקודות, והיום, כאילו, הם הולכים רוורס. כאילו, הם לא נתנו אפילו לעונה להסתיים. אם ההתאחדות הולכת ולהצטרף עכשיו לערעור, הם כאילו חוזרים בהם, באמצע עונה.
לא, הם לא הולכים לשנות את תורת השעה, הם לא הולכים לבטל, לדעתי, לא הולכים לבטל אותה. אני לא יודע, צריך לחשוב, צריך להיות כאן מאוד מאוד יצירתיים כדי לראות איך עוברים למכבי חיפה בתאום שלה.
תגיד, יש לך הסבר איך מי שניסח את התקנון החדש, איך הוא לא לקח בחשבון מאגר כזה של חומר נפץ של נקודות על תנאי?
אני לא יודע איך הוא לא לקח. דרך אגב, יש בתקנון החדש יש הוראה מיוחדת לגבי עונשים על תנאי, שנתנו לפני הוראת השעה. יש ממש סעיף מיוחד בהוראת השעה שמתקס לזה.
מה הוא אומר?
אבל בלי קשר, אני חושב שהתריעו. וההוראת השעה הזאת היא למעשה יישום של ועדת דויץ', שבאה לבחון את כל הנושא של הנשת קבוצות המעשה ועדים, והוועדה הציעה זה משהו, והיישום שלה היה עוד הרבה יותר חריג. הוועדה רצה רק חלק מהאנשים לבטל, ובסוף בקיצור כל האנשים חוץ מהפחתת הנקודות, וחידדו את נושא הפחתת הנקודות, ואני חושב שלא היה כמעט אדם שלא התריע בפני הסיטואציה הזאת, ובעיקר לנוכח האלימות שגואה והאופנה הזאת של הפירוטכניקה שנכנסה בשנתיים האחרונות, באמת עלתה במאות אחוזים. ובכל זאת חליטו לקבל את התקנון, את הוראת השעה כמו שהיא.
אני רוצה לשאול אותך, דיין יושב, מסתכל על מה שיש לו מול העיניים, רואה לקבוצת כדורגל יש עונש על תנאי, מטבע הדברים, אנחנו לא עורכי דין, אבל מטבע הדברים, אם קבוצה יש לה על תנאי, וחזרה על אותה עבירה, כאילו צריך להפעיל את התנאי. מה, תנאי על תנאי, זה דבר מקובל?
קודם כל זה לפעמים קורה, לפעמים לא מפעילים את התנאי, כי חושבים שהנסיבות לא מצדיקות הפעלה של תנאי. זה קורה, שיקול דעת, גם בדין הפלילי וגם בדין המשמעתי. ויש לנו בדיוק את המקרים האלה עכשיו. בהפועל תל אביב לא הפעילו את כל התנאי. ובמכבי חיפה, אחרי אירוע אלוף האלופים, הפעילו רק נקודה, מתוך שתיים שהיו על תנאי.
נכון.
ועכשיו הפעילו את החצי השני.
גם לביתר היה שלוש על תנאי.
את אותו תנאי מעונה קודם.
גם לביתר.
הם הפעילו את התנאי של גמר הגביע.
תגיד, מה עושים? אני שואל אותך בתור זה, איך פותרים את זה? אנחנו קודם, אריה מליניאק ואני, דיברנו עם שינו זוארץ, אמרנו די כבר עם האנשים הקולקטיביים האלה, בואו נתפוס כבר את הבודדים שמפריעים לנו לראות את הכדורגל. זה הפתרון, נפתח?
אני לא חושב שזה הפתרון. אני לא חושב שאפשר להסיר באופן מוחלט את אחריות הקבוצה למעשה אוהדים. זה לא קיים בשום ספורט בעולם, בשום מדינה בעולם. ואני לא חושב שישראל
צריכה להיות קוליטה בעניין הזה. עדיין האחריות השילוחית קיימת בכל העולם?
כל העולם. אני לא מכיר מקום שכזה לא קיים.
תשמע, אבל מצד
בטח ש... לא בתחום, בטח לא בתחום הכדורגל. אולי בדרום אמריקה.
אבל מצד...
אבל אני לא מכיר דבר כזה, אני לא מכיר מקומות אחרים.
אבל מצד שני, אנחנו רואים בעולם, גם קבוצות שנענשות, לא, אין הורדת נקודות בסדר גודל כזה כמו ישראל, אנחנו קצת הגדלנו את העניין הזה.
אנחנו לא הגדלנו, אנחנו פשוט מדינה אלימה. זה העניין.
אופה.
כמות האירועים פה היא לא נתפסת, וגם יש אסקלציה כל הזמן של הדברים, שכל מחנה אוהדים רוצה להיות יותר מקודמו. ויכול להיות שאנחנו צריכים חס וחלילה, כן, אבל צריכים אסון איזל כדי... לקבל את הספירה לפנים, ושאנשים יבינו שצריך לטפל בדברים האלה מהשורש. אבל אני לא חושב שיש פה בעיה של, בוא נגיד ככה, שאם הקבוצות הישראליות, האוהדים נהגים ככה בליגה אחרת, אני לא חושב שהתוצאות היו אחרות. פשוט בישראל יש כמות אלימות מאוד מאוד גבוהה. זה חלק מהאלימות הכללית שיש בחברה הישראלית, אבל הכדורגל מקבלת ביטוי מאוד מאוד חזק.
באים האוהדים אומרים אנחנו מדברים על פירוטכניקה, אנחנו לא מדברים על אלימות, תנו לנו לעשות פירוטכניקה.
מקרה לוקאסן זה פירוטכניקה?
לא.
שיורים זיקוק לתוך מגרש.
לוקאסן
אנחנו
כי...
אנחנו זוכרים את מקרה אדם שביטה.
נכון.
אנחנו ראינו מה יכול היה לקרות ביציאה של הפועל באר שבע, האבוקות הדליקו את הדגל, זה יכול להסתיים באסון מטורף. זה מה שאנחנו צריכים כדי שפתחו לנו העיניים. עוד מקרה אדם שביטה, עוד מקרה מירנד.
אז אתה אומר כל הזמן, אנחנו ליד, שלא יקרה חלילה פעם אחת אדם שביטה, שכולם עוד הפעם נתעורר לעניין הזה.
למה אנחנו קוראים להם בכלל אוהדים? מה הופך אותם לאוהדים? זה אנשים שבאים למגרש כדורגל, כי שם הפקרות, כי שם משטרה לא עושה כלום, כי שם הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, הם יכולים לקבוע עם אוהדים מקבוצה אחרת, מלחמת אבוקה. די, זה...
במדינת ישראלית יש תחושה שבמגרש הכדורגל באמת מותר לעשות הכל.
אז הם לא אוהדים. מה, למה להתייחס?
הנה, אריה, זה מה שאתה אומר, וזה יכול להיות שזה גם נכון. אבל שמעת את כל התגובות לאירועים האלה. אף תגובה של אף שחקן או אף מאמן...
לא יצא נגד האוהדים.
רק נגד האוהדים.
אף אחד.
רק נגד בתי הדין,
תובע,
ההתאחדות, כולם אשמים.
נכון.
וברגע שהמלחמה לא תבוא מתוך הקבוצות ובעיקר מתוך השחקנים, לא נתקדם. יהיה קשה להתקדם. כל מה שקרה באנגליה, בנושא האלימות במגרשים, אחרי אסון איזל ואחרי אסון, היה עוד אסון מיד אחריו שחתי, איפה היה? איסבורו.
איסבורו היה באנגליה, בגביע המדינה.
נכון. מי שהוביל את המאבק הזה נגד האוהדים ונגד האלימות, היו ארגון השחקנים, שחקנים כמו ג'ון פארם, השחקנים אחרים, הם הובילו את המאבק הזה. וברגע שהשחקנים הם אלה שיוקיעו את האוהדים, אני חושב שהתמונה תהיה קצת אחרת. בישראל, כרגע זה שונה.
אתה יודע מה, רק לא לסיום אני אומר לך, רק מה לא נתפס לי בראש, כי באמת אנגליה, תשמע, אנגליה היה שיא הטירוף העולמי, שם עוד לפני המשחק השיקורים במטרו היו מפוצצים אחד את השני, והעניין הזה נגמר, אנגליה, פי מיליון יותר מאיתנו באצטדיונים, אוהדים יותר שיקורים, אוהדים יותר חמים, אוהדים יותר שרופים, שם מנעו את זה. מה, ישראל פחות נאורה מאנגליה? תסביר לי אתה.
ישראל לא פחות נאורה, יש לזה הרבה סיבות חברתיות שלא, אין לנו מספיק זמן כדי לדבר עליהם, אבל שם אני אומר, השינוי הגיע מהקבוצות ובעיקר מהשחקנים, וגם הוציאו שם את האלכוהול מהמגרשים, שזה היה החלטה ש... היה בה הרבה מאוד, תרמה הרבה מאוד לעניין הזה. ואנגלים הם אנגלים ואנחנו ישראלים.
כן. אוקיי, עורך דין יפתח אבן עזרא, מומחה בדיני משמעת וספורט, המון המון תודה לך על השיחה.
תודה.
נעבור לכדורסל קצת, אריה. ראית מכבי תל אביב אילת?
קטעים.
אז ארלה וייסברג ייתן לנו מכבי תל אביב אילת, 85-70, ארלה וייסברג, וואלה ספורט. אהלן, ערב טוב.
אהלן חברים, ערב טוב.
מה, המשחקים האחרונים, עוד פעם אנחנו רואים מכבי לא כוחות בליגה שלנו.
כן, מכבי קצת נכנסה לתלם, וכל אלה שזלזלו בליגה שלנו, ואמרו שזה מטרד או משהו שמפריע, אני מזכיר לכם, אמנם מכבי בסך הכל ניצחה בשבוע שעבר את אלבה ברלין, לא צריך לצאת מפרופורציה, אבל משהו בדרך ומשהו בשטף, ומשהו בביטחון של הקבוצה הזאת, איפה היא הייתה לפני חודש כשיצאה לפגרת היורוליג, ואיפה היא עכשיו, וחלק גדול מזה זה אותם משחקים בליגה, שלא כולם היו כמובן קלים, היה שם דרבי, היה שם הפועל ירושלים, ומכבי תל אביב באיזשהו מקום נכנסה לתלם, וכמובן תעמוד למבחן יותר משמעותי השבוע ביום חמישי בבלגרד, מוג'ל גיריס קובנה, אבל כן, נכון לעכשיו היא נראית מעל הליגה, ונזכיר שאתמול היא שיחקה מול קבוצה במומנטום, אמנם עדיין בתחתית, אבל קבוצה במומנטום, שצברה כמה ניצחונות רצופים עם אילת, מאז שהמאמן החדש הגיע, בלי רומן סורקין ובלי תמיר בלט, וכאילו זה לא הזיז לה.
רומן סורקין, תשמע, זה ממש תקע לו מקל בגלגלים ברייס לא נורמלי, כי הוא היום שחקן מפתח, זה, אתה יודע, ההבדל בין לעלות מהספסל ולשחק בסדר, לבין להיות ממש שחקן מפתח, הוא היום מכבי שחקן חמישייה לכל דבר. ואני חושב שזו הייתה המכה הכי קשה של נבחרת ישראל הייתה יכולה לקבל בסלובניה, בדיוק זה סורקין, אבל אתה רואה את העומק והגודל של מכבי תל אביב, דווקא כשיש לה פצועים, אתה לא מרגיש שהם חסרים.
נכון, זה יודע, ופה צריך לתת קרדיט דווקא לשחקן שביורוליג, לא אגיד שהוא לא בא לידי ביטוי, אבל יש לו המון המון עליות וירידות, אבל בליגה שלנו מפלצת, וזה חתיאל ריברו, כשהוא עולה לשחק בימי חמישי, ביורוליג אתה אף פעם לא יודע מה תקבל ממנו, אתה יודע שלא תקבל הרבה הגנה, אבל לפעמים אתה יודע, מתחברים לו ככה כמה מהלכים טובים, ואז הוא כבר פורח כל המשחק, ולפעמים הוא פשוט לא שם, ואצלנו בליגה, הקבוצות שפוגשות את מכבי תל אביב, פשוט לא מוצאות לו פתרון, אז החיים נראים יותר פשוטים, כשהוא נראה ככה ומשחק ככה, ועדיין, הפציעה של סורקין, כמו שאתה אומר אריה, היא משנה תוכניות ומשנה סדרי עולם במכבי תל אביב, אז מול אלבה, בשבוע שעבר ראינו את ג'יימס ווב מחכם, וג'י קוין נתן דקות טובות, אבל זאת אלבה, מעניין יהיה לראות. מול ג'לגיריס שקבוצה יותר אגרסיבית, איך...
זה בדיוק העניין, כי מכבי תל אביב ביורוליג, תודה, לצד משחקים שאתה אומר, וואו, היא אחת הטובות בארץ, פתאום אתה מקבל אותה שהיא מקבלת בראש, אז תעשה לנו סדר לקראת ג'לגיריס.
אל תעשה כלום לאלבה.
לא, אלבה זה היה כאילו משחקו נגד חוג, אין מה לדבר.
לא כאילו, אני חושב שהמילה כאילו הייתה מיותרת. ג'לגיריס לא קבוצה טובה, צריך להגיד את זה. ולא נמצאת בצמרת, והיא ככה אולי איכשהו תנסה עם עוד איזה ניצחון לתפוס את הרכבת למאבקים להיכנס לעשירייה. אבל מאז שטרינקרי הגיע היא שומרת יותר טוב, כלומר כבר הבדל משמעותי לעומת אלבה. ומכבי השאלה הגדולה היא, האם מכבי תל אביב מסוגרת לייצר עכשיו את הרצף, רצף הניצחונות והריצה שהייתה לה לפני שנה. מצד אחד, אין לה את יד אליהו, אז קשה לצפות לזה ממנה. מצד שני, כן, לוח המשחקים, מכבי עברה כבר את המשחקים הקשים באמת, רובם, ולוח המשחקים שלה מול היריבות שלה על הכרטיס לפלייאוף, לפלייאין, הלוח המשחקים שלה הוא יותר קל.
מה יש אחרי ז'לגיריס?
הכוכב האדום בחוץ. זה לא קל, זה לא קל, אבל אתה יודע, זה לא...
נגד יאניס, נגד יאניס.
כן, זה תמיד, תמיד פיקנטי ותמיד מעניין. גם הכוכב האדום כבר נמצאת די בתחתית, אני לא רואה אותה מדביקה את הפער ונכנס את המאבק. אחר כך יש לה וילרבן בבלגרד, בתחורה בבית, ואחר כך בא מינכן בחוץ, ווולנסיה בבית, זאת אומרת, רצף משחקים שהוא לא... קבוצות שמכבי תל אביב יכולה לנצח, אפילו אומר שברוב המקרים אמורה לנצח. אז אם היא באמת תצליח לייצר את היציבות הזאת שכל כך חסרה לה עד עכשיו, אז היא יכולה לראות את עצמה בטח במקומות 7-8, ואולי עם קצת עזרה מחברים, מגיעה גם למאבק על מקום שישי ששולח אותך ישירות לפלייאוף.
כן. הרל וייסברג, המון המון תודה.
ביי ביי.
תודה לכם, ביי ביי.
וזידן, הארץ, אהלן, ערב טוב.
אהלן, ערב מצוין.
תגיד, דיברנו קודם ככה, אתה יודע, ניחשנו בווינר, אבל מעניין אותנו מאוד, פסאז' פריס סן ז'רמן כמובן מגיע למשחק חוץ מול סוסיידד, אנחנו יודעים שפריס קבוצה טובה יותר, אבל עשה לנו סדר מה קורה בין לואיס אנריקה למבפה, תשמע, זה הרבה זמן אני לא חושב שסיכרת שחקן שנחשב לטוב בעולם ככה עם המועדון שלו.
תשמע, קודם כל אמבפה עוד אין הרכבים, אבל אמבפה כמובן אמור לפתוח משחק מאוד חשוב. סן ז'רמן מגיע אמנם עם תרון 2-0, אבל לשחק בחבל הבסקים זה לא פשוט. יש שם, תראה, אני אגיד לך, לואיס אנריקה זה בן אדם ששיחק בברצלונה, שיחק בריאל מדריד, שיחק עם השחקנים הכי גדולים, אימן את ברצלונה פוסט פאפ, אבל עדיין עם מסי ועם צ'אבי ועם איניאסטה, הביא אותה להישגים מדהימים. זאת אומרת, הוא עשה הכל, הוא ראה הכל, אין כשחקן ואין כמאמן. היו לו כוכבים לא פחות גדולים בקבוצות שלו מאשר אמבפה. הוא בן אדם שנחשב, אתה יודע, לא קל, אבל הגון ומסתדר עם שחקנים. זאת אומרת, אמבפה, מה שקורה עם אמבפה בשנה וחצי, שנתיים האחרונות, זה לא, לא, שתן למוח. אין דרך אחרת ואין דרך יפה להגיד את זה מבחור צעיר שהיה לא רק כוכב ענק, והוא עדיין כוכב ענק כמובן, אבל גם עם חרוץ ועם גישה מקצוענית. אולי זה הכסף, אולי זה התהילה, אולי זה ההסתובבות עם כל מיני פוליטיקאים, אולי זה מה שקרה בין אבא שלו לאמא שלו, שכל אחד משך לכיוון אחר, זאת רצה סן ז'רמן, הוא רצה ריאל מדריד, היה שם הרבה דם רע במשפחה, אבל אמבפה התעסק יותר מדי עם דברים חוץ לזה, וזה, תשמע, זה משפיע על החדר הלבשה, והמאמן, הרי זה לא שלואיס אנריקה הגיע לפריז וסימן את אמבפה, להפך, אבל ההתנהגות של אמבפה הביאה לזה שהמאמן מבין שיש פה מישהו שהוא בעייתי בחדר ההלבשה. הוא כן, הוא הכוכב הכי גדול, בלי ספק, הוא השחקן הכי טוב של הקבוצה. אתה אומר הטוב בעולם, אפשר להתווכח, אבל בטח אחד מהשניים, שלושה הטובים בעולם. אבל בסוף הקבוצה חשובה יותר מכל שחקן, בכל ספורט, זה תמיד נכון. ולואיס אנריקה צודק, ובסוף יש פה עוד כמה חודשים, סן ז'רמן תיקח הרי אליפות בצרפת, זה ברור.
אבל לוזי, אני לא חושב שבלי אמבפה פריז תהיה קנדידט ל...
זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד, אבל בליגת האלופות, ראינו אותה נכשלת שוב ושוב ושוב ושוב. אמבפה זה האס שיכול לשנות זה, אתה יודע, אתה מסתכל על הקבוצה, זה לא מסי ונאמר ואמבפה, ליד אמבפה שחקים ברדלי ברקולה ואוסמן דמבלה, עם כל הכבוד, זה לא הוא הבן אדם שיכול להוביל את סן ז'רמן עד הסוף, ולכן לואיס אנריקה חייב אותו, ולכן יש פה, אתה יודע, יחסים מאוד עדינים בין מאמן לשחקן, שכולם יודעים שזה, יש עוד חודשיים וחצי עד סוף העונה, יש 4-6, אולי 7 משחקים שבאמת חשובים, כי הליגה כבר גמורה, וזה נסוף סביב זה.
בוא נעבור לביירן לציו, תשמע, ביירן, דיברנו איתך לא מעט על מה שקורה לה בליגה, שם זה בייר לברקוזן עושה בית ספר, אבל ליגת אלופות שונה, לא אוזי?
ליגת אלופות שונה, בטח בשלב הזה, לציו, עם כל הכבוד לצ'ירו אימובילה וכו', ולניצחון 1-0 במשחק הראשון, שאגב היה יכול להיות גם 2-3, לציו קבוצה לא מנוסה במעמדים האלה. פעם אחרונה שהיא הגיעה לרבע גמר אלופות, זה היה לפני 24 שנה, וגם אז זה לא היה בנוקאוט, זה היה עוד שלב בתים שני. העניין הוא, שאם זה הייתה ביירן שלפני שנה, לפני שנתיים, לפני שלוש, הייתי אומר לך שלמרות הפיגור מהמשחק הראשון, היא אמורה לעבור. אבל הלחץ בביירן מינכן, בטח אחרי התיקו, הפסידו יתרון של שני שערים, 2-2, לברקוזן ניצחה, הלחץ שם גדול מאוד, תוכל יודע שלמרות שהודיעו שהוא ממשיך עד סוף העונה, עוזב את החוזה שלו שנה לפני, אם הוא מודח היום, אני לא בטוח שהוא יגיע לחודש מאי. אני חושב שהבעיה היא קודם כל הלחץ על שחקנים של ביירן, וזו שאלה איך הם, איך הם, איך הם התמודדו עם זה. אם הם יפקיעו שער ב-20-30 דקות הראשונות, הם ינצחו את המשחק, ב-90-120 דקות יעברו. אם לא, לך תדע.
עוזי איתנו?
לא יודע מתי הפסקת לשמוע אותי, אני שומע אותך.
לא, לא, אני שמעתי אותך 100%, פשוט הייתי בשיחה קטנה עם סער, כי אנחנו מבקשים לשמוע את הדעה שלך על מה שקרה בבית הדין עם הנקודת הפחתה של מכבי חיפה.
תראה, בלי קשר לאיזה קבוצה אתה אוהד, איזה קבוצה אני אוהד, איזה קבוצה ארי אוהד, לא יכול להיות שאליפות, שמירידה, שמקום בפלייאוף, שדברים כאלה, יקבעו על ידי בית הדין בגלל הורדה. עכשיו, הורדת נקודות בעולם, היו גם הורדות נקודות של 10 ו-15 נקודות על עניינים כספיים, שקבוצה לא מצליחה לייצר תקציב וכו'. היו הורדות של 30 נקודות על ענייני שחיתות ומכירות משחקים. זה משהו אחד. בשום מקום בעולם, בשום מקום בעולם, לא מורידים נקודות על אוהד או אוהדים שעושים ככה או עושים אחרת. כבר הורידו לחמש קבוצות נקודות, חלקם יותר מפעם אחת. זה לא רציני, ואני חושב שהשינוי בתקנון, אני חושב שלא הבינו מה הם עושים. תראה, בדרבי של
מי לא הבין?
מנהלת הליגה לא הבינה את השינוי בתקנון, כי עכשיו ההתאחדות, בית הדין חייב, בית הדין פועל בעצם לפי התקנון החדש, בית הדין, וכאילו השופט אומר, כתוב לך בחוק, אם בן אדם עבר באדום, תוציא אותו להורג. אז אתה עכשיו השופט, ואני באתי אליך, עברתי באדום, והחוק אומר ככה, אז אתה מוציא אותו להורג, אני מגזים, כן,
כן, כן, בכוונה הקצנת, כן.
אבל אם זה החוק, אז לא הגיוני, אז החוק לא הגיוני, התקנון לא הגיוני. לא יכול להיות שבן אדם שעובר באדום יקבל עונש כל כך זה. צריך להניש אותו. עכשיו, תשמע, הדרבי של מנצ'סטר, ראית, אוהד שמנצ'סטר סיטי זורק חזיז כחול למגרש, ליד אוננה, כולם ראו את זה. 99% שהוא צילמו אותו והוא יואנש, אבל ב-100%, לא ב-99, ב-100%
לא יורידו נקודות.
לא יורידו נקודות, והקבוצה, לא באנגליה, לא בספרד, לא בסלובניה ולא בשום מקום אחר. בקיצור, אי אפשר, אני חושב שהורדת הנקודות על התנהגות של אוהדים, זה דבר שצריך לעבור מהעולם ולהתבטל מהתקנון. וזה לא משנה אם זה לחיפה, לביתר, למכבי, להפועל, לסכנין או למרמורת.
זה לא זה לא בתקנון של פיפה שקבוצה יש לה אחריות שילוחית להתנהגות של האוהדים?
יש לה אחריות שילוחית, אבל הוא אומר שלא מורידים נקודות.
פיפה לא מתעסקת בדברים כאלה, יש לכל ליגה את התקנון שלה וכו'. לקבוצה יש אחריות שילוחית, אבל למה הקבוצה צריכה להיענש? תגיד, אם אני עכשיו הולך לבית קולנוע, אוקיי, הולך להצגה, אני הולך להבימה, ואריה מליניה, כשתי שורות מאחוריי, מתחיל להתפרע, זורק פופקורן, לא יודע מה עושה. אני מואנש? הבימה מואנשת? לא, אריה מליניה מואנש, יכול להיות שיעשה זה. תתפוס את האוהד שעשה את זה, או 20 אוהדים שעשו את זה, או 500 אוהדים שעשו את זה. יש היום מצלמות, אין בעיה זה. תעניש אותם, תשאיר אותם ל-10 שנים מהמגרשים. לא יודע מה תעשה.
אם אתה מסוגל לעשות את זה...
מה זה בשביל? כל העולם עושים את זה, אתה לא מסוגל לעשות את זה?
כנראה שלא.
הנה, שינו אמר לנו שהוא לא יכול להשתמש במצלמות.
ולכן מגיעים למחוזות אבסורד ומורידים נקודות.
בסטמפורד ברידג', שזה אצטדיון די מיושן, יש בן אדם, 2, 4, שצעקו קריאה גזענית נגד שחקן שחור, קריאה אנטישמית, או עשו משהו זה... פותחים את המצלמות, וזה דברים שקרו, מה שאני אומר לך זה לא wishful thinking, זה דברים שקרו 3-4-5 פעמים בשנתיים האחרונות. פתחו את המצלמות, הסתכלו זה, מצלמות הבטחה, רואים מי הבן אדם, לא זה, הבן אדם לא נכנס יותר למשחקים של צ'לסי, עד סוף ימיו, זה מאוד מאוד פשוט. אני לא יכול להיות ש בסטארט-אפ ניישן אי אפשר לעשות את זה, ובכל מקום אחר אפשר לעשות את זה. ואתה יודע מה? אם אי אפשר לעשות את זה, אז עם כל הכבוד שהמנהלת תפורק, ותחזירו את זה להתאחדות. ההתאחדות עשה עבודה יותר טובה מהמנהלת אם ככה.
עוזי דן, ספורט הארץ, המון המון תודה.
להתראות.
רק נעדכן שבמשחק שמינית הגמר, נוף הגליל כבר עלתה ליתרון 3-1 על ראשון לציון, היא בדרכה לרבע הגמר. סער.
ועכשיו,
הטור של דבורין.
זה בסדר גמור ואפילו הגיוני שמאמן הפועל פתח תקווה בן אילם אמר לאחר הטייקו 0-0 מול הפועל תל אביב שהוא גאה בשחקניו. לם לא יכול היה לומר דברים אחרים אלא לעודד פומבית את קבוצתו השקועה במקום האחרון בטבלה כאשר היא נאבקת נואשות כדי לא לרדת לליגה הלאומית. השחקנים אכן עשו כל מאמץ והשתדלו עד מאוד, אבל אמש, עם סיום המשחק הביתי הזה, הם זכו רק בנקודה אחת. בהגיעו להפועל פתח תקווה ידע בני מראש, שעבורו כל מחזור יהיה קריטי וכי בפניו ניצבת משימה קשה. כמו כל מאמן, הנקרא אל הדגל, עמוק בעיצומה של העונה, הזמן קצר והמלאכה מרובה. אין לו מה שנקראים ימי חסד. מכאן שהסיכון להיכשל עלול להיות גדול יותר מהסיכוי להצליח. אלא שהיום לם אינו המאמן היחיד המחפש פתרונות מיידיים. באותה סירה נמצאים ברק יצחקי, יוסי אבוקסיס, חיים סילבס ואפילו גיא צרפתי. הם לומדים על בשרם עד כמה גדול הלחץ בביתר ירושלים, בהפועל תל אביב, בהפועל חדרה וכנראה שגם במכבי נתניה. יצחקי היה מוותר ברצון רב על המחמאות שקיבל לאחר הפסדה של ביתר 0-1 להפועל באר שבע ביום שבו התבשרה על כך שהורדה נקודה מבאזנה. הוא והמאמנים האחרים שהזכרתי ודאי מתקשים להירדם בלילה. עבורם כל משחק מגביר עוד יותר את הלחץ הסביבתי ועם זאת חובה עליהם להגיע לכל אימון בראש מורם. השחקנים וחברי הנהלות הקבוצות נועצים בהם עיניים, וחלילה ליצחקי ועמיתיו שיראו מודאגים וחסרי ביטחון. זה איפה הזמן שבו מנהיג מתגלה במלוא עוצמתו, וקודם כל ביכולתו להעביר מסר ברור, לפיו הדברים נמצאים בשליטה, בשליטתו. אין בכוונתי לייעץ לאנשי המקצוע מה לעשות באימונים, אבל בסופו של דבר אי אפשר שלא יהיו יורדות לליגה השנייה. לכן טוב יעשו אם יחליטו מהם בדיוק הנושאים הבוערים שיש לטפל בהם במהירות המקסימלית. זו אינה העת לניסיונות מרובים שמקומם באימוני טרום עונה. במילים אחרות, צריך להצליח עם מה שיש.
הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
חזרנו ואנחנו אומרים ערב טוב למיכאל וינסנדט, ערוץ הספורט. אהלן מיכאל.
ערב טוב.
דיברנו קצת על קצה המזלג עם עוזי דן קודם על פסאז', אבל אתה המומחה שלנו לליגה הצרפתית. מיכאל, מה קורה בפריז סן ז'רמן לקראת המשחק היום מול סוסיידד?
טוב, בוא נגיד ככה, המשחק הערב מול סוסיידד הם אמורים לעבור אותו, בטח אחרי שהם ניצחו 2-0, המשחק הראשון, ובאמת צריכה להיות קטסטרופה על הדשא כדי שפז'ה לא תהיה בערב הגמר. אבל מה שמעסיק את התקשורת הצרפתית כבר שבוע די ארוכים, זה המערכת יחסים בין לואיס אנריקה לאמבפה, שאף אחד לא מבין כאילו על מי ומה, הכל היה בסדר, עד שלפני שבועיים, שלושה, פתאום לואיס אנריקה מחליט שאמבפה מתחיל את המשחק על הספסל, שבוע אחרי זה הוא מוציא אותו דקה 70 כאשר פז'ה בפיגור, זה היה במשחק הביתי של הנגד רן בפיגור, והשיא הגיע במשחק האחרון נגד מונקו, שהוא פשוט הוציא אותו במחצית, ואז אמבפה בהפגנתיות עלה ליציע, ובאמת כי אני חושב שחוץ מלואיס אנריקה אף אחד לא מצליח להבין ממה זה נובע, כי בוא נגיד הסכסוך הזה ביניהם, על סתם, על כלום, כי הכל היה בסדר, ואז הוא אומר להגנתו, כן, אתם צריכים להבין שנה הבאה, אני אהיה פה ואמבפה לא יהיה פה, ואני מתחיל להכין את הקרקע לקראת פז'ה ללא אמבפה, אבל מה הקשר בין זה לבין מה שקורה עכשיו? זה משהו מוזר מאוד.
תגיד, יכול להיות שהחלאיפי כנראה נמאס לו מהמשחקים של אמבפה, סוגר חשבון, קצת...
אני חושב שהקטרים מבינים, גם בשבוע שעבר שהייתה את הפגישה באליזה, עם אמנואל מקרו וגם האמיר הקטרי והכל, אפילו הזמינו את אמבפה לפגישה הזאת, ואפילו האמיר הקטרי החלו בהצלחה בדרך החדשה שלו. כולם מבינים שזהו, הסיפור של אמבפה בפריז הסתיים, הוא כמה, 7 שנים שמה, ודי ואותר עבור התרומה שהוא נתן למועדון, ובאמת נתנו לו את דרכת הדרך. אבל עכשיו, וספציפית לגבי לואיס אנריקה, מה שהוא עושה שם, אני לא חושב שזה הנחתה מלמעלה של הקטרים, אלא באמת סוג של, לא יודע, להראות לו למי יש יותר גדול, אני באמת...
אבל מיכאל, צריך לשים את הדברים על השולחן, בשביל להתמודד על תואר האלוף הצ'מפיונס, אתה צריך את אמבפה, כי בלעדיו אין סיכוי.
בדיוק.
אז עכשיו, אם יהיה טאקל עכשיו בין לואיס אנריקה לאמבפה, זה יכול לפגוע להם בצ'מפיונס, שפריז לא זוכה, היא תמיד נופלת בדרך.
חד משמעית, בגלל זה גם זה סוג של הפתעה, גם בקרב התקשורת, שלמה לעשות את זה בכזה שלב קריטי, אז אוקיי, בליגה אתה יכול להוציא אותו נגד קבוצות כאלה ואחרות, זה לא באמת ישנה, את הליגה אתה לוקח. אבל, וגם לגבי הערב, אני מאמין שכמו שאמרנו שפסג' תעבור, סוציאדד זה לא מהראיות היבשת, עם כל הכבוד לה, וזה בהחלט עושה עונה יפה, הקבוצה הזאת מספרד, אבל לגבי ההמשך, אנחנו נגיע לרבע גמר ליגת האלופות, אתה יכול לקבל ריאל מדריד, אתה יכול לקבל סיטי, אתה יכול לקבל את כל הגדולות.
בדיוק.
ופתאום ברגע שיש לך את החיכוך הזה שנוצר, זה סתם פוגע בקבוצה, ושאתה חושב לך, שאתה אומר לך, איזו מחשבה הגיונית יש פה, שמאמן פשוט פוגע בעצמו, אתה מוציא את השחקן הטוב בעולם, עושה איתו משחקי אגו, על מה ומה, זה פשוט הזיה.
אגב, נגעת בסוסיידד, נכון שהיא בפיגור 0-2 בבית מול פריז, זה נראה מבטיח, אבל סוסיידד בספרד קבוצה טובה, מיכאל.
היא קבוצה טובה מאוד, בוא נגיד, התקופה האחרונה שלה בליגה קצת פחות טובה, היא קצת עמדה גובה, היא ירדה למקום השביעי, אבל יש לה בהחלט את הכלים לעשות משחק טוב הערב, וכולם מדברים על האווירה שתהיה ערב באנואטה בסן סבסטיאן, אומרים שמה שיש משחקי ליגה ספרדית, ומשחקי ליגת אלופות שמה זה משהו אחר לגמרי, הקהל משולב ברמות שהרבה זמן לא נראה על פי מה שמדווחים שמה הכתבים הספרדים, והולכת להיות באמת אווירה רצינית מאוד, ובטח אם יהיה שער מוקדם, אז כל המשחק מתפתח לגמרי, משחק חדש לחלוטין.
יפה, מיכאל וינסנטט, ערוץ הספורט, המון המון תודה.
תודה לכם, ביי ביי, ערב טוב.
ביי.
עכשיו אנחנו בחדורסל, והיא מאמנת הפועל לב ירושלים, לימור פלק, שלום לימור, אהלן, ערב טוב.
שלום.
עונה ראשונה, עליתם לגמר גביע המדינה, לאחר ניצחון 81-77 על הפועל ראשון לציון. ספרי לנו קצת על הקבוצה, אני בטוח שהרבה מהמאזינים לא יודעים על מה מדובר, קבוצה די חדשה, שדי מפתיעה, נכון?
כן, זו אגודה חדשה שראינו אותה רק לפני שנתיים, ותוך שנתיים עלו לליגת על. זו אגודה שבעצם מי שמנהל אותה זה שתי נשים, נטע בוגוב ורבקה רוס, והם הקימו אותה כדי לנסות לעשות כדורסל נשים אחרת. ובינתיים איך שהעונה הראשונה הולכת, בינתיים זה עובד להם.
רגע, אבל אמרת שעומדות בראש המועדון שתי נשים, למה מיוחד בזה שנשים עומדות? זאת אומרת, אם הן מתפקדות כבעלים או כיושבי ראש בצורה מצוינת, אז אין הבדל בין אישה לגבר.
לא, היו כבר...
אני מסכימה איתך לגמרי, אבל אין הרבה כאלה.
מה, היו כבר נשים שניהלו מועדוני נשים.
תראה, הפועל באר שבע מנוהלת מועדון ענק בכדורגל הישראלי.
לא, אני מדבר על נשים שמנהלות מועדוני נשים.
כן.
אורנה אוסט בזמנו עם רמת שרון, לא יודע אם היא עדיין שם.
לא.
אבל מה מיוחד בניהול שלהם?
הם רוצות להשקיע בכדורסל נשים, לא רק להיות שם, הם רוצות לגדל מלמטה, הם פיתחו כבר אקדמיה וילדות ונערות, שאפילו כמעט רובם הגיעו למשחק שלנו אתמול. הם רוצים לפתח קהילה, וקהילה בירושלים, שגם לא היה הרבה שנים, והם רוצים בעצם למצוא מקום שיהיה המשכיות לדור הבא שהם מגדלים.
הייתה פעם קבוצת נשים מדהימה בפועל ירושלים, אתה זוכר את סמי בחר עם השופט?
השופט.
אז אחותו, רוחלה, היא הייתה אולי השחקנית הכי טובה בארץ, אורנה אוספלד, שהייתה בזמנו ברקוביץ', אז היא הייתה שחקנים מספר אחת בארץ, וזה היה בירושלים. היה פעם כדורסל נשים חזק בירושלים.
נכון, היה פעם.
ואתם רוצות להחזיר את הגלגל לצמרת.
כן, יש הרבה פוטנציאל בירושלים. יש הרבה אוכלוסייה מכל המגזרים. ואני חושבת שזה מקום טוב.
ואני חייב... מעבר לעלייה שלכם לגמר הגביע, אחרי שניצחתם את ראשון, אתם גם בצמרת של הליגה, זאת אומרת, זאת לא הבלחה גביע, אתם קבוצה טובה, אתם מקום שני.
כן, כן, האמת שנבטה קבוצה די צעירה, חוץ משחקנית אחת, כולם די שנה ראשונה שלהם, אפילו בשנה ראשונה שלי, כולנו די לקחנו סיכון, וביד אחת בנינו את הכל, וזה מצליח, בינתיים זה עובד, יש כימיה, יש חיבור,
כמה קבוצות יש בליגה לנשים?
עשר.
זאת אומרת, כמה ליגות יש בכלל?
יש אותו מספר כמו בנים, יש גם לאומית, יש ארצית, ליגה א', ליגה ב'.
ואתם עשיתם את כל המסלול?
כן.
יפה. איפה אתם משחקות, במלחה?
כן, במלחה.
יפה.
יש הרבה מסורת שם, כן, זה אולם שקשה לנצח.
דני קליין מלווה אותנו עם המסורת שלו.
דני קליין, אז יש מישהו שיודע דבר או שניים בכדורסל הישראלי, אין מה לדבר.
נכון, נכון.
מה שהכי אהבתי, שאמרת שיש אקדמיה, בטח יש בנות, זאת אומרת, מועדון כדורסל שמכבד את עצמו, חייב שיהיה לו בנות שימשיכו את הדרך.
חד משמעית. זה לא רק להשקיע בטופ, וכל שנה מתחלפות הבנות, וכל הכסף הולך לשם.
יש קשר לקבוצת הגברים?
כרגע לא.
חבל.
כן, האמת שהיינו במשחק שלהם בשבת, והם עשו לנו פרסום, כאילו איזה שיווק, לעבור לגביע, ועודדו, ומפרסמים בסושל, אבל פוטנציאלית יש.
לא, לא, הפוטנציאל יש לו שם הרבה כסף פוטנציאלי, את מכירה את זה.
זהו, שאריה נגע בכסף, אני רוצה לשאול מאיפה התקציב, האם זה בא רק מהבעלים, האנשים שדיברת עליהם, או מעבר לזה, כי בכל זאת להחזיק קבוצת כדורסל בליגה הראשונה זה לא מעט כסף.
כן, האמת שרוב התקציב הוא תמיד מהעירייה ומהממשלה בעצם, משר הספורט, למרות שהשנה היה כל כך הרבה בעיות לא קשור לספורט, אבל בגלל כל מה שהיה במדינה, אז היו הרבה בעיות, אבל כדי כשובת כפותה תצליח, צריך גם שיביאו כסף מהבית.
כמה זרות יש לכם?
אז שהתחלנו את הליגה, אמור להיות 3 זרות, בגלל המלחמה שהם עזבו, וכשהם חזרו, אז החזרו רק 2 זרות. גם ככה קשה להביא אותם.
ברור, בגלל המלחמה זה סיפור גדול מאוד להביא לפה זרות. יאללה, אנחנו מקווים מאוד שתצליחו.
לפחות המאמנת היא ישראלית, כי בקבוצה בנים מביאים שם רק מאמנים זרים.
זרים, נכון.
בהפועל ירושלים. כן, מהליגה זרים, כן.
נכון. יפה, לימור פלג, מאמנת הפועל לב ירושלים, תמשיכו להצליח.
תודה,
תודה
לכם.
תודה.
תודה, אנחנו עוברים ל-NBA, ואין כמו אירן סורוקה שייתן לנו את הדברים העיקריים. אהלן סורוקה מן, מה שלומך?
בסדר, רגע, אני לא מדבר על ההפחתת נקודה של מכבי חיפה היום.
אם אתה רוצה,
מה שאתה רוצה,
אנחנו נותנים לך את כל הכבוד שתגיד כרטיס, מה דעתך.
כרטיס פתוח.
אני חושב שמילווקי עשתה יופי של משחק נגד הקליפרס הלילה. היא הורידה לקליפרס נקודת, או שבע, או כמה נקודות, כן. וזו בלי יאניס, כן.
אתה יודע שדיברנו לא מעט בשבועות האחרונים, ואמרתי לך שלי באופן אישי מפריע על דני אבדיה, ששוב ראיתי בבוקר, שוב וושינגטון ושוב הפסד. מה יהיה הסוף?
הסוף יהיה שהעונה תסתיים באפריל, ואחריה יהיה דראפט. וספציפית עכשיו, כאילו, נגד יוטה, שהיא באמת גם קבוצה שכבר לקראת סוף העונה, אז וושינגטון כן נתנה פייט צמוד, עבדיה, פעם היינו מתלוננים שהוא לא זורק מספיק, עכשיו הוא זרק הרבה, אבל הוא לא חלה מספיק, גם נתקל בהגנה טובה של יוטה, וזה נחשוב, העונה הזאת תכף תיגמר. תראו, כרגע וושינגטון 15 הפסדים רצופים. בשלב כזה של העונה, בדרך כלל המטרה היא לא להיכנס לספרי השיאים לדיראון עולם, בשביל שזה יקרה, וושינגטון צריך לנצח או את אורלנדו, שמתחרה על פלייאוף.
כמה השיא? כמה השיא של ההפסדים? השיא
של וושינגטון הוא 16. השיא לכל קבוצה הוא של דטרויט, העונה 28. אגב, זה פעם מצחיק, אם וושינגטון באמת תפסיד עכשיו כל משחק, אז המשחק ה-28 שלה יהיה נגד דטרויט, אבל בשישי בלילה יש להם הזדמנות מאוד גדולה לקטוע את הרצף נגד שרלוט, ואז בעצם הצפונה ככה עוד ניצחון 1-2, אז זה לא באמת ישנה. תראו, זה לא באמת משנה לקבוצה בשלב הזה של העונה, אם זה באמת העונה עם 11 ניצחונות, או 14 או 17. מה שחשוב זה שוושינגטון הולכת לסיים עם אחד משלושת המאזנים הכי גרועים בליגה, מה שאומר שיהיה להם סיכוי טוב לבחור שחקן טוב במקום גבוה בדראפט. ועד אז, כל ניצחון זה רק קצת למצב רוח, אבל לא באמת תורם.
אבל הם עדיין לא עושים טנקינג.
הם עדיין, וושינגטון, יש חילות שריון שיש להם פחות טנקינג. הם ויתרו על דלון רייט, הם ויתרו על דניאל גפורד, הם ויתרו על מוסקאלה וגלינארי, הדקות שלהם שם, נותנים שם דקות לשחקנים כמו יוג'ינו מורוי, וג'ארד בטלר, וכאלה, ובאמת, חבר'ה שלא... לא ראויים למערכת, שוב, כולם שחקני כדורסל טובים, אבל אף אחד מהם לא באמת ברמה של שחקן NBA טוב. לוושינגטון יש היום, בכל הסגל שלה, אולי 4 שחקנים שיכולים לשחק ברוסטר של שחקן טוב. כן, צריך להגיד שג'ורדן פול, שכל כך אהבנו לפנוע אותו, אז מיד שהורידו אותו לספסל, נראה שזה קצת מפקס אותו. הלילה הייתה לו מחצית ראשונה פנטסטית של 23 נקודות, כמעט בלי החטאה, בחצי השני הוא חזר להיות ג'ורדן פול.
איזה משחקים מעניינים ראית הלילה, דברים מיוחדים?
אז קודם כל מילווקי, באמת, מילווקי נראית נהדר מאז האולסטאר, ההגנה שלה נראית יותר טוב, היא הגיעה לאולסטאר מהרבה סימני שאלה, אבל מאז האולסטאר אולי הקבוצה הכי טובה בליגה חוץ מבוסטון, נראית מצוין ובלי יאניס ובלי מידלטון, מנצחת עם דמיאן לילארד ובובי פורטיס את הקליפרס, הלייקרס מנצחים את אוקלהומה סיטי, שיש ללייקרס עכשיו כזה ברצף של 5 משחקי בית פסיכיים נגד יריבות מאוד קשות, והם ניצחו את אוקלהומה סיטי באחד הניצחונות היותר מרשימים שלהם העונה, ג'אנג'לו ראסל ביכולת מצוינת, לברון, דייביס, באמת הלייקרס ככה נראים שהם מתחברים, ומורידים את אוקלהומה סיטי מהמקום הראשון במערב, ומינסוטה תופסת את המקום שוב, אחרי שהיא מנצחת בקושי בקושי את קבוצת המילואים של פורטלנד.
עוד?
עוד. האמת שהיה משחק טוב מאוד גם של סקרמנטו נגד שיקגו, סקרמנטו הובילה שם 22 הפרש, סקרמנטו חייבת כל ניצחון כדי בשביל מבקי מיקום בפלייאוף. שיקגו לא באמת גמרה את העונה, כן, היינו בטוחים שהם צריכים ככה גם הם לעשות טנקינג, אבל הם נשארו, הם איבדו שניים משחקני הקו האחורי שהם אימו את העונה, לונזו בול אפילו לא התחיל אותה, אבל קובי ווייט ואלכס קרוזו ודמר דה רוזן נותנים שם פייט, באמת, שיקגו יאמר לזכותה, יומנם לא תגיע לשום דבר העונה, אבל כל משחק היא באה להילחם, לנצח בסקרמנטו אחרי שאתה מפגר 22 הפרש 15 דקות לסיום, זה חתיכת הישג, קובי ווייט הוא אחת התגליות של העונה, כאילו לא תגליות, אנחנו ידענו שהוא שחקן טוב, אבל לא ידענו עד כדי כך טוב, וכאן תגיד להם מילים טובות על זה שהם ממשיכים להילחם.
כל מי שהשתתף באוסטר וויקנד חייב לאסוף, ככה בסופו של דבר 65 משחקים. מותר לו לנוח, אבל הוא חייב לשחק.
לא, בגדול, לא, זה הפוך. כל מי שרוצה לזכות באיזשהו תואר אישי בסוף העונה, אולסטר וויקנד כבר היה. אבל בשביל לזכות בתואר אישי בסוף העונה, אתה חייב לשחק לפחות ב-65 משחקים. מי שזה כבר משפיע עליו זה ג'ואל אמביד, שכבר לא יוכל להיבחר ל-MVP, או לחמישי אותה עונה. יש עוד, ג'ימי באטלר לא יוכל להיבחר, קריס מידלטון כבר לא יוכל להיבחר, קיירי אירווינג. בגדול, אמביד זה היחיד שבאמת נראה כמו בחירה אולי מובטחת לאחת מחמישיות העונה ולא אמור להיבחר. באטלר, העונה רגילה פחות מעניינת אותו גם ככה, וצריך להסתכל, אולי גם טרי יאנג עם הפציעה שלו הולך לדומתה לחזור, ושחקנים אחרים, אבל רוב השחקנים, יש באופן כללי, החוק הזה נועד לגרום לזה שיותר שחקנים ירצו לשחק בכל 82 המשחקים, מבחינה זאת זה עובד. אנחנו רואים הרבה יותר שחקנים שמשתתפים במשחקים, ביותר משחקים של הקבוצות שלהם, גם הנתונים בפגרת האולסטאר הראו את זה, אז זה היה חוק שנועד להעביר מסר, והמסר עבר, וגם נקלט וגם מופנם, יש שחקנים שיסבלו מזה, אבל אלה החיים.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום על התבוסה של גולדן סטייט. נראה לי שפה בישראל, אם הייתה תבוסה כזאת, היינו יותר חוגגים בתקשורת על תבוסה כזאת מטורפת. איך מקבלים את זה בארצות הברית? קבוצה כזאת שמקבלת בראש שלשום?
משחק אחד מתוך 82, שהמשמעות שלו על, על שער העונה היא כאילו היה הפסד של 12. שוב, המשחק הזה בעיקר הראה כמה בוסטון שחק את העונה כדורסל פנטסטי, זה לא איזה משהו לחובתה של גולדן סטייט, באמת הרבה פעמים ב-NBA ריצות שוברות אותך, וכשאתה חוטף ריצה של 21 או משהו כזה, או אחר כך קצת יותר, פתאום ההפרש של 32 ברבע השני, אז זה מביך, וזה מגיש, וסטף קרי עם המחצית הכי גרועה בקריירה שלו מ3, אבל יומיים אחר כך הם יכולים לבוא ולנצח בחוץ במשחק אחר. זה לא משחק שמעיד על איזשהו משבר שגולדן סטייט נמצאת בו, כי היא דווקא משחקת כדורסל מעולה. אבל הרבה פעמים ב-NBA, בטח עם היכולת, עם כוח האש הפנטסטי שיש לבוסטון, אז שאתה יודע, עושים עליך ריצה, וזה 32 הפרש, אתה יכול לתת לשחקנים הבכירים שלך, או לשחק עוד קצת ולסיים ב... כן. לא יודע, 34 הפרש, אתה יכול לוותר על המשחק, תפסיד ב-55, לשחקנים הבכירים ינוחו, עוברים למשחק הבא, מתחילים מ-0-0.
באליפות אירופה ב-65 החליט שינגה המאמן לתת פעם אחת לאחד השחקנים, לאיקסי בוכבינדר, מלך הסלים היה זה, לא שיחק דקה, אמר לו יאללה תעלה, שחק 5 דקות אחרונות של הטורניר, הוא מרים את הטרנינג, הוא בלי גרביים, בלי שחוכים, הוא עם נעליים, בלי שחוכים.
יפה.
אז זהו, אפשר להופיע גם בצורה כזאת ולחטוף 50 הפרש.
אני רוצה רק לקראת סיום להתקן מה קורה בכדורגל, בכדורסל. אצלנו, ערן סורוקה, המון המון תודה.
תודה, ובעניין מכבי חיפה, ערב טוב.
ערב טוב, נשמה שלי, תודה. אז ככה, גביע המדינה, דקה 90, נוף הגליל, עדיין ביתרון 3-1 על ראשון לציון, היא זהו. כנראה בדרך לרבע הגמר. מכבי נתניה מובילה 1-0 משער בשנייה האחרונה של המחצית, שער עצמי של שחר פיוון על הפועל ירושלים, ומכבי פתח תקווה עלתה ליתרון בדקה 15 במשחק החוץ שלה מול הפועל חיפה, בליגת ווינר סל שלנו, אריה, הפועל תל אביב, בני הרצליה, מחצית, 47-40 להפועל תל אביב. אז אריה, המון המון תודה.
תודה לך.
תודה לך על ה...
בריאות, בריאות לכולם.
אמן, אמן, אמן. העורך שלנו שר פלסנר, אחראי על השידור ב-103, סתיו קורנס, ברדיו צפון 104.5 גלעד בלום, בדיגיטל דוד זבולוני, ראות מתיתיהו ארגון, ושני רומניו. רומנו, עד כאן התוכנית שלנו, אריה מליניאק ומשה פרימו, אומרים לכם ערב טוב ושקט, להתראות.